שלום. דיברנו, עשיתי הבחנה בין עובדות לבין נורמות, כן, כל זה כבסיס לדיון בעיקרי אמונה, כן, בקביעות מחייבות לגבי אמונות. אמרתי שאמונות זה בעצם שייך לקטגוריה של העובדות. והשאלה איך אפשר לקבוע מחויבות להחזיק בעובדות, כן, זאת בעצם השאלה. אז לצורך חידוד השאלה, עשיתי הבחנה בין עובדות לבין נורמות, ואמרתי שסמכות במובנה הפורמלי יכולה להיות רלוונטית לגבי נורמות, אבל לא לגבי עובדות. כן, לגבי נורמות אתה יכול להגיד לי, למרות שאתה לא חושב שזה נכון, עדיין אתה חייב לעשות את זה כי הסנהדרין קבע. אבל לגבי אמונות, אתה לא יכול להגיד לי, אתה צריך להאמין ב-X למרות שאתה מאמין ב-Y, כי הסנהדרין קבע. זה שהסנהדרין קבע זה לא יעזור, אני יכול להגיד שאני מאמין ב-X, אבל אם האמת היא שבתוכי אני מאמין ב-Y, אז מה זה עוזר שאמרתי את זה? אני לא יכול להאמין באמת ב-X. אלא אם כן, ישכנעו אותי. אבל ברגע שאני משנה עמדה עקב שכנוע, אז זה בעצם אומר שמה שהיה פה זה סמכות מהותית ולא סמכות פורמלית. כי בסמכות פורמלית, אני אמור, זו המשמעות שלה, שאני אמור לפעול למרות שאני לא מזדהה, למרות שאני לא מסכים. בסמכות מהותית, אני מקבל את זה בגלל שאני מניח שבעל הסמכות יודע, מה שהוא צודק, או במילים אחרות, כי השתכנעתי. אוקיי? אז זאת בעצם ההבחנה היסודית. בפעם הקודמת סיימתי בדיון על מצוות עשה, מצוות עשה א' ברמב״ם, כן? דיברנו על הסמכות לקבוע הלכה בתחום האמונות והעובדות והמחשבה, הרמב״ם בפירוש המשנה והנשקה וכולי. בסוף סיימנו עם מצוות עשה א' של האמונה, שאמרתי שמעבר לכל השאלות שמערימים כנגד המצווה הזאת ברמב״ם, יש את השאלה אולי שבעיניי היא הכי יסודית, איך אפשר לצוות על עובדות? זאת אומרת, אם זאת העובדה שיש אלוקים, אז אם הגעתי למסקנה הזאת, הגעתי, ואם לא, אז לא. אבל איך אפשר לצוות עליי להחזיק בעובדה? זאת אומרת, להאמין בעובדה. כן, זאת בעצם הבעיה שיש כאן. עכשיו אני רוצה להתקדם הלאה לגבי מה זה אומר אצלנו. בסופו של דבר, אני חותר לדון בעיקרי האמונה. ועיקרי האמונה הם אמונות, זאת אומרת, הן עובדות. והשאלה, האם אפשר לחייב מישהו להחזיק בעיקרי אמונה? אפשר כמובן לא להגיד שאני לא מחייב אותו, אבל זאת ההגדרה. זאת ההגדרה של יהודי. כן, יהודי זה מי שמחזיק ב-13 העיקרים, ואם הוא לא מחזיק באחד מהם או בכמה מהם, אז הוא פשוט לא, ההגדרה שלו זה שהוא לא יהודי. זו לא טענה שמחייבת אותו להחזיק בעיקרים האלה. קצת מזכיר את האמירה הידועה של רב חיים, כן, בקובץ שיעורים מביא אותה, על זה שאפיקורס מכוח טעות, כן, זה נעבעך אפיקורס. זאת אומרת, הוא עדיין אפיקורס. אז בדרך כלל תופסים את זה כאיזושהי אמירה שאין דבר כזה אונס באמונות או בדעות. זאת אומרת, אם אתה מחזיק בדעה לא נכונה, אתה אפיקורס. לא משנה כרגע אם אתה טועה ואתה חושב במקרה שזה נכון למרות שזה לא נכון וכולי. זה קשור כמובן לרייבד ולרמב״ם שראינו לגבי ההגשמה. ולכן בעצם הרב חיים טוען שבעניין הזה, אם אתה טועה, אז אתה אפיקורס, לא משנה כרגע אם זה באשמתך או לא. עכשיו, גם כאן אפשר להבין את זה בשתי צורות. אפשר להבין את זה כאיזושהי הגדרה, זאת אומרת, אני מגדיר אפיקורס כמי שמחזיק בעמדות לא נכונות, או לא נכונות בצורה מהותית. לא כל טעות קטנה, אבל טעות מהותית מגדירה אותך כאפיקורס. אבל אין פה איזושהי טענה כלפיך, או עבירה שיש בדבר הזה, או משהו כזה, זה פשוט הגדרה. אבל אז כמובן זאת אמירה טריוויאלית. זאת אומרת, אם אתה מחזיק בדעות הלא נכונות, אז אתה מחזיק בדעות הלא נכונות. אוקיי, בשביל זה לא צריך להיות רב חיים. לכן,
יש מצווה להאמין?
לא שומע?
יש מצווה להאמין?
וזה עסקנו בשיעור הקודם, מצוות עשה א' של הרמב״ם.
אז נגיד הסמכות לצוות על דבר כזה זה כמו לא תחמוד? זאת אומרת מצווה שהיא על המחשבה שלך?
לא, ולא תחמוד זה מצווה על היצר שלך, לא על המחשבה. לצוות על היצר אפשר, לצוות על המחשבה, לא, לדעתי לא. הרמב״ם מונה את המצווה הזאת, אבל...
אז נגיד אנוכי השם אלוקיך, אז מאיפה מבינים שיש מצווה להאמין?
ואנוכי השם אלוקיך. דיברנו על זה בשיעור הקודם. השאלה אם אנוכי השם אלוקיך זה הקדמה לעשרת הדיברות, או שזה הדיבר הראשון. הרמב״ם תופס שזה הדיבר הראשון, וזה בעצמו מצווה. אבל זה מאוד מאוד קשה. קשה מהרבה בחינות, ולענייננו זה קשה בעיקר, בגלל שיש פה ציווי להחזיק בעובדה. ודבר כזה פשוט לא, אי אפשר לצוות בן אדם בדבר כזה. בכל אופן, אז הטענה שגם לגבי רב חיים, שהוא סתם פשוט מגדיר, שמי שמחזיק באמונה לא נכונה הוא אפיקורס, פשוט כהגדרה, לא סביר. זאת אומרת, אם זו הגדרה, זו טאוטולוגיה. מי שמחזיק באמונה לא נכונה, הוא מחזיק באמונה לא נכונה. זאת אומרת, רב חיים רוצה כנראה לומר שיש לו דיני אפיקורס. ודיני אפיקורס אומרים, יש לזה השלכות מעשיות. זה לא רק הגדרה. בואו נראה את הרמב״ם בהלכות ממרים בפרק ג'. מי שאינו מודה בתורה שבעל פה, אינו זקן ממרי האמור בתורה, אלא הרי זה בכלל אפיקורסים. ומיתתו בכל אדם. כל אדם יכול להרוג אותו. אולי אפילו רצוי שיהרוג אותו, כן? אבל מאחר שנתפרסם, כי בפשטות... בהריגה קשה לדבר על משהו שהוא רק היתר אבל לא חובה. אם זה לא חובה אז מה פתאום מותר להרוג? זאת אומרת, על פניו נראה שזו טענה שאתה צריך להרוג אותו, לא רק שמותר לך. מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה, מורידין אותו ולא מעלין. והרי הוא כשאר כל האפיקורסין והאומרים אין תורה מן השמיים, והמוסרין והמומרין, שכל אלו אינם בכלל ישראל, ואין צריך לא לעדים ולא התראה ולא דיינים, אלא כל ההורג אחד מהן עשה מצווה גדולה והסיר מכשול. אוקיי? אז פה כבר נראה שהכופרים למיניהם, אומר את תורה מן השמיים, הוא אמנם לא מכניס כאן כן, האפיקורסים והמינים והדברים האלה שראינו בהלכות תשובה, אבל די ברור שהוא מתכוון רק לצרף את מי שהוא מונה פה, אליהם. תראו, בהלכה א', הוא כותב, אלא הרי זה בכלל האפיקורסין. אבל האפיקורסין זה דין ברור, את זה הוא לא כותב בכלל. מה שהוא בא להגיד פה, זה מי שאינו מודה בתורה שבעל פה, אז גם הוא בכלל האפיקורסין. או, כן, או מי שאומר שאין תורה מן השמיים, והמוסרים והמומרים וכו'. אבל דין האפיקורסים והמינים, זה ברור, מתאטום בכל אדם, ומורידים ואין מעלים, וזה הכל. זאת אומרת שבעצם, הרמב״ם מדבר, כשהוא מדבר על המילה אפיקורס, הרמב״ם לא מתכוון רק להגדיר, להגיד שמי שמאמין במשהו לא נכון, הוא מוגדר כאפיקורס, אלא הוא מטיל עליו סנקציות. זאת אומרת, הוא רואה בזה עבירה, או מימד של אשמה, אם תרצו. ולכן האמירה של רב חיים, שזה נבח אפיקורס, הוא לא מתכוון, כנראה לא מתכוון רק להגדרה. אלא הוא מתכוון עם מלוא משמעותה של המילה אפיקורס. זה כמו, אתם יודעים, כשאתה אומר שמישהו רצח מישהו, ואתה אומר שמישהו הרג מישהו, לא אמרת אותו דבר. בשני המקרים כמובן נטלתי את נשמתו של מישהו אחר. אבל רוצח, זה מונח שמתלווה אליו קונוטציה. אז יש פה שיפוט. רוצח זאת איזושהי עבירה. זאת אומרת, כשהרגת מישהו, אני קובע עובדה, נטלת את נשמתו. לא הבאתי עמדה לגבי השאלה אם היית בסדר, לא בסדר, עד כמה זה חמור, אם זה בכלל חמור. רוצח והורג זה לא אותו דבר. הורג זה תיאור עובדתי, ניטרלי. רוצח זה תיאור של אותה עובדה, אבל עם קונוטציה. זאת אומרת, עם משהו שהוא לא בסדר. אותו דבר, אני אומר, כשרב חיים מדבר על נבח אפיקורס, אני מניח שהוא מתכוון לאפיקורס באותו מובן כמו רוצח. זאת אומרת, מילה עם קונוטציה, לא רק מילה שמהווה הגדרה באלמה. ולכן בעצם המשמעות של הדברים היא, גם מהרמב״ם ואחרי זה רב חיים וכדומה, שהם כנראה רואים את ההחזקה באמונות הנכונות, עיקרים אם תרצו, לא משנה, האמונות הנכונות כחובה דתית, שמי שלא מקיים אותה, אפילו אולי אם הוא אנוס, הוא עבריין. יש מוטלות עליו סנקציות, מיתתו בכל אדם, זה לא סתם סנקציה. זה אפילו לא מחלל שבת, הורגים אותו בבית דין. חיוב מיתה, אבל יש הליך משפטי לפני כן, צריך עדים, צריך לשבת בית דין, יש כללים, מה עושים, בסוף מוציאים את דינו והכל. פה מיתתו בכל אדם, מי שרואה אותו שירה לו בראש. זה הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא בכלל, הוא פשוט קדומן אשר על פני השדה. חייו, אין להם ערך בכלל. אוקיי? אז אפשר ללכת עם זה מאוד רחוק, ולהגיד, אוקיי, גם זה רק טענה עובדתית, זה לא עונש. אלא הטענה, אם הוא לא מאמין באלוקים, אז הוא פשוט כמו חתול. הוא לא אשם בכלום, אבל מה לעשות? הוא חתול. לחתול אין ערך לחיים שלו. זה לא... ואז אני אומר, עדיין אני אומר שיש כאן בעצם איזשהו סוג של תיאור, ולא שיפוט. אלא הטענה, מה לעשות? הוא בן אדם, הוא לא אשם בכלום, אבל בסדר, מה לעשות? כמו שמישהו, הייתי מאוד מוטרד פעם כשהייתי בישיבה בבני ברק, הייתי מאוד מוטרד מהשאלה הזאת, איך אפשר לבוא בטענות לחילוני, שלא לא מקיים מצוות. מה אתה רוצה? אם היית במקומו, גם אתה היית נוהג כך. וזה המשמעות הזו. בעצם יוצא שהוא נשפט או, כן, או נענש על לא עוול בכפו. אז אמר לי המגיד שיעור שלי, שצריך להבחין פה בין מצוות לבין עבירות. בעבירות יכול להיות באמת שתהיה לו טענת פטור, כי הוא אנוס. כאילו כשנשבע, אנוס, מה שלא יהיה. אבל במצוות, אז הוא הביא לי את הדוגמה שמה, נגיד שאתה, יש משחק כדורגל, קנית כרטיס, ולא, סליחה, ואמרו לך שזה בשעה 4. הגעת לאצטדיון, אתה עומד בקופה, רוצה לקנות כרטיס, השערים כבר סגורים. נגמר. אומרים לו, המשחק התחיל ב-3. כן, אני לא אשם, אני לא ידעתי, הרי אמרו לי שהמשחק הוא ב-4. בסדר, אתה לא אשם, אבל לא קנית כרטיס. אתה לא יכול להיכנס. כן, אז הוא אמר לי, זה כמשל, לעניין הזה, כן, אתה לא עשית מצוות, אתה לא אשם, לא עשית מצוות. אבל תכלס, לא עשית אותם. זאת אומרת, את הגן עדן, אולי גיהינום אתה תהיה פטור. כי העבירה שלך, יש לך טיעונים להקלה בעונש, טיעונים לחוסר אשמה. אבל במצווה, גם אם אתה חוסר אשמה, עונס עליו כמאן דעבד. זאת אומרת, גם אם אתה אנוס, עדיין את המצווה לא קיימת. מה אתה רוצה, לקבל שכר בגלל שאתה לא אשם? זאת אומרת, אתה יכול להיפטר מהעונש, אבל אתה לא יכול לקבל שכר. אז לפחות חלקית, אפשר אולי לומר, וכך אגב משתמע קצת מלשון הרמב״ם שקראנו עכשיו, שכן, הוא אומר שמה...
אבל לא לקבל שכר זה לא עונש? לא להיות בעולם הבא, זה לא להיות כביכול בגן עדן או בעולם הבא, או מה שלא יהיה, זה לא עונש?
לא, זה לא עונש.
זה לא עונש, זה סתם, אז איפה...
זה היעדר שכר, למה זה עונש? לא הבנתי.
ומה אדם עושה כשהוא יושב לו שם, אי שם, לא יודע, לא בגיהינום ולא בגן עדן, באיזשהו מקום שהוא לא זה ולא זה, ומסתכל על גן עדן, זה לא עונש?
אין לי מושג, יכול להיות שמעלימים אותו, מחזירים אותו בגלגול, או שהוא רוקד הורה סביב גן עדן וגיהינום?
אז ככה שווה התשובה הזו, הרב. לבוא ולהגיד שהאלוקים ברא עולם, שיש פה כביכול חילונים, שאין, יתרה מזלם, הם לא אשמים, אבל הם הפסידו את כל עולמם, ועולמם חייהם חסרי ערך, וזה לא עונש, וזה בסדר, זה צודק, ואין בזה שום בעיה, זה תשובה.
לא אמרתי שזה
צודק. זה מה שאמרתי שיעור אמר בעצם.
לא אמרתי שזה צודק ושאין שום בעיה. מה שאמרתי שיש הבדל בין זה לבין לפתור מעונש. יש הבדל בין לפתור מעונש לבין לא לתת שכר. אתה מבין שכשאני גורם לך לא להרוויח כסף, זה לא אותו דבר כמו שאני לוקח ממך כסף, גוזל ממך.
לא יש את זכויות, אבל אני אומר, ואיך החיים שלנו, איך הגורל לא נראה? לקרוא לזה שכר ועונש לא מונע את העובדה שאחד סובל ואחד לא סובל.
ברור שאחד.
נקרא לזה שכר, נקרא לזה עונש, נקרא לזה מה שנקרא, העובדה היא ש...
אחד צודק ואחד לא.
נעשה פה עוול כביכול לאותם...
עוד פעם, אחד צודק ואחד לא, זה ברור, מה זה קשור? מי מדבר על זה? מי שלא עושה את זה לא צודק, זה ברור, אז מה? אבל השאלה היא מה גורלו?
גורלו, כשמשפיעים את גורלו לעומת גורלו של זה שהאוכל צר רביתן כל הזמן ואת שור הבר, אז הוא אומלל.
אתה יודע מה זה אומלל? שכר, הוא לא מקבל. הוא מעלים ממותו, אז הוא לא אומלל, הוא לא קיים.
אבל הוא סובל, הוא אומלל, הוא רואה נב קלות, הוא אומר חבל שלא נולדתי.
לא סובל, הוא לא קיים.
וקיימתי את כל את כל
שמואל,
ההלכה.
שמואל, הוא לא סובל, הוא לא קיים, מעלימים אותו, בסדר?
אה, בסדר, אין בעיה. אז נפתרה הבעיה, הרב.
לא יודע, אני סתם, אני מציג
לא,
את ההלכה.
אז זה התשובה של המגיד שיעור הזה, שמעלימים אותם. אוקיי, שיגיד את זה על השולחן.
לא, אחת האפשרויות, אני אומר, אחת האפשרויות שמעלימים אותו. לא יודע איך הקדוש ברוך הוא פותר את זה. יכול להיות שיושב בחוץ ואוכל עשב, אני יודע מה. מה, בסדר, את השכר הוא לא מקבל. מה, איזה מין שאלה
כן,
זאת?
אני
מה,
בסך
מה
הכל
קורה
חוזר
איתו? אני לא
להגיד
יודע
את
מה קורה איתו.
התשובה.
אני
רק
לא יודע
חסך
מה
לה,
קורה,
רציתי
גם
להגיד.
עם הצדיקים אני לא יודע מה קורה, אבל זה דיון אחר. עזוב, יאללה,
לא,
אני
לא,
מסתדר.
לא, אני לא מתכוון לרדת עכשיו מה יקרה, לא על זה אני מתכוון. אני מתכוון להגיד שהתשובה של אותו מגיד שיעור היא מתחכמת, היא מאוד, אבל היא לא עונה באמת על
לא
הדבר,
נכון, היא לא
לדעתי.
מתחכמת בכלל. הוא צודק לגמרי. צודק לגמרי. יש הבדל בין לא לקבל שכר לבין לא להיפטר מעונש. זה שאתה לא
כלומר, אלוקים
מקבל
אותו
שכר
ברא
מעונש,
אנשים
אתה עשית את
חילונים.
זה.
אנשים, אלוקים ברא נשמות של אנשים חילונים לאותו מגיד שיעור, והם חיים הם לא זוכים לגן עדן, וזה הכל צודק פה, וזה הגיוני. למרות שאין שום עוול בכפיהם, והם יכלו להיות...
מה זה שום עוול בכפיהם? אין שום עוול בכפו של מישהו שנולד בלי כישרון. ועדיין הוא בלי כישרון, מה לעשות? הוא מרוויח פחות, הוא חי פחות טוב בעולם. בסדר, הוא לא אשם בכלום, אבל זאת תוצאה של מה שקורה, מה לעשות?
נכון, אבל אם אני הייתי בורא את ה... את ה, ה כשהוא בא לקונו ואומר, אלוקים, למה בראת אותי עם כזו כמיהה למוזיקה, ואני לא מסוגל להבין אותה ולא ליצור אותה, אז הוא בא בטענה.
זה שהוא בא
הטענה היא
בטענה?
לגיטימית. הוא
ברור
בא
שהוא
בטענה,
בא.
ויוצר
העולם
העולם,
לא
עונה.
שוויוני, זה לא
טענה
חדש,
יכולה
העולם
להיות
לא
אולי
שוויוני.
לגיטימית, אבל עדיין יש הבדל בין לא לקבל שכר לבין להיפטר מעונש. הטענה, לא
עניין
אמרתי
סמנטי.
שעדיין מצבו מושלם, אבל אתה מבין שיש הבדל בין שני הדברים האלה. אז עכשיו
סמנטי בעיקר.
כשאתה מדבר על האפיקורסים, אז אני אומר, אתה יכול להגיד, תראה, יש להם טיעון לעונש. כי הם נעבך אפיקוירס, הם לא אפיקוירס באמת, הם לא אשמים. מה בסדר, אבל שכר עדיין הם לא יקבלו, כי סוף סוף את העבודה הם לא עשו. זאת הטענה בעצם. אתה יכול להגיד, אז מה יקרה איתם? יחזרו בגלגול. לא יודע מה, אני יודע. איך הקדוש
לא,
ברוך הוא
לא
פותר את
מתפלא.
הבעיות האלה?
לא, אבל...
שכואב לו זה החוסר שוויון.
לא חוסר שוויון, אלא, לא, הטענה שלי זה לא חוסר שוויון, אלא הטענה... המגיד שיעור הזה ניסה לענות על שאלתו של אותו חילוני ששאל למה אלוקים הביא אותי למצב הזה. והתשובה הזו הוא לא ענה, הוא פשוט שיחק עם המילה שכר ועונש ופתר את הבעיה.
הוא לא שאל למה אלוקים הביא... הבחור ששאל הייתי אני. אני לא שאלתי למה הקדוש ברוך הוא הביא אותו למצב כזה. אני שואל למה הקדוש ברוך הוא מעניש אותו אם הוא לא אשם. אז מה שהוא ענה לי זה שהוא לא מעניש אותו. רק את השכר, הוא לא
אבל
יקבל. אתה שואל אותי אם זה
אני מפרש.
שוויוני? לא, זה לא שוויוני. החיים לא
לא
שוויוני.
אמרתי שוויוני, אמרתי לא צודק. לא
מה לא
צודק,
צודק?
לא במובן
הוא לא עשה את
השוויוני.
העבודה, אז הוא לא מקבל את השכר.
הוא לא עשה את העבודה כי שללו ממנו את
אז זה שללו
ואת
ממנו,
השוויון.
זה... הוא היה יכול לגלות את האמת ולחזור בתשובה. נכון שאדם סביר במקומו כנראה היה באותו מצב. אבל בעקרונית הוא היה יכול להגיע לזה. הוא לא עשה את זה. אתה שואל למה העמידו אותו בניסיון יותר קשה מאשר אותי. שאלה מצוינת, יכול להיות שבגלגול זה יתוקן.
זה כבר טענה אחרת.
לא, אני לא יודע, אני סתם, אני זורק אפשרויות, כי אין לי מושג מה קורה שם. אני רק מנסה לעשות איזושהי הבחנה פה. ואותו דבר, במובן של האפיקוירס, אז אני אומר, הנבח אפיקוירס ברב חיים יכול להיות קודם כל סתם הגדרה. מצד שני אמרתי, אבל אפיקוירס זה משהו עם משמעויות הלכתיות, זה לא סתם אמירה מגדירה באלמה. אז אני אומר, בסדר, אז יכול להיות שיש פה איזשהו דרגת ביניים. בעצם זאת כן סתם הגדרה. אבל נכון, יש לה משמעויות הלכתיות, כמו שהרמב״ם כותב כאן, הרמב״ם שקראנו עכשיו, פה עוד פעם את לשונו.
הרב, אבל המעמד ביניים הזה, זה בעצם הגדרה של תינוק שנשבע, או שזה בן אדם שהוא לא צדיק והוא לא רשע, כאילו משהו ממש באמצע?
נגיד עוד לתינוק שנשבע, נגיד באופן עקרוני זה תינוק שנשבע, תכף אני עוד אעשה הבחנות פה. מאחר שמתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה, מורידים אותו ולא מעלים, והיו גישר כל האפיקורסים, ואומרים תורה מן השמיים, מוסרים ואומרים, שכל אלו אינם בכלל ישראל. ואין צריך לא לעדים ולא התראה ולא דיינים. זאת אומרת, עוד פעם, הוא אומר, זה לא בכלל אדם, אלא זה לא בכלל ישראל. כי ההנחה של הרמב״ם זה שישראל זה הבני אדם, וכל השאר הם פשוט לא בני אדם. אבל עדיין שימו לב שמבחינת הלשון של הרמב״ם, לא כתוב פה שנותנים להם סנקציות. מה שכתוב פה זה דינם כמו חתול. לא עונש על משהו שהם עברו עבירה ומגיע להם סנקציה, אלא פשוט לא בני אדם, כמו חתול. במובן מסוים, וזה אני אולי רוצה קצת להעיר בהמשך, אבל אני אקדים קצת, הטענה בעצם זה ש... נגיד הגויים, מה שהמאירי אומר, שהמאירי אומר שכל הדינים שחז"ל מבחינים בהם בין גויים לבין יהודים, חלים רק על הגויים הקדומים שלא היו גדורים בנימוסי האומות. אבל הגויים שבזמנו הם גויים שגדורים בנימוסי האומות, ולכן אליהם לא מתייחסים באופן כזה. מה הכוונה? הוא מתכוון לומר, שגויים של פעם פשוט לא התנהגו כמו בני אדם. פשוט לא בני אדם. אז היחס, המקור הוא ברמב"ם, בפירוש המשנה בבבא קמא, למד זין וקוף י"ג, יש שם בשני מקומות, שהם מתנהגים לא כמו בני אדם, ולכן בעצם המעמד שלהם הוא כמו חתולים. זה הנקודה, זה לא עונש. ואומר המאירי, שהגויים שבזמנו זה כבר לא ככה, הם מתנהגים כמו בני אדם, שהם כופרים, יכול להיות שהם עובדים עבודה זרה, הכל בסדר, אבל הם מתנהגים כמו בני אדם. אז ממילא מגיע להם יחס נאות של בני אדם. עכשיו אני שואל את השאלה, מה קורה עם הגויים הקדומים? הגויים שקדומים לא התנהגו כמו בני אדם. אבל די ברור שהם לא כולם בחרו להיות רשעים, נכון? הם גדלים בתוך תרבות כזאת שאין לה נורמות סבירות, נורמות אנושיות, נורמות מוסריות סבירות. וככה עמים שלמים, ככה גדלים דורות על דורות, עמים שלמים, די ברור שהגוי מן השורה לא אשם בהתנהגות הלא אנושית שלו. אז מה רוצים ממנו? הוא לא אשם. התשובה, אני חושב, עוד פעם, תשובה מינוס. התשובה היא שלא רוצים ממנו כלום. זאת לא סנקציה. פשוט רואים אותו כחתול. הוא לא אשם בכלום. גם החתול לא אשם שהוא חתול. אז למה אותי אסור להרוג ואותו מותר? מה הוא אשם שהוא נברא בתור חתול? הוא יכול לבוא לריבונו של עולם, להגיד לו, תגיד, למה בראת אותי בתור חתול? היית צריך לברוא אותי בתור בן אדם. בסדר, שאלה מצוינת, יכול שהוא יתגלגל בבן אדם בגלגול הבא, מה שאמרתי קודם לשמואל. אבל ברמה העקרונית, יש פה איזשהן אמירות שמבטאות יחס לאנשים או ליצורים האלה, שנובע ממה שהם, זה לא סנקציה על זה שהם עבריינים, אלא הם פשוט לא בכלל ישראל, מה שהרמב״ם אומר, או לא בכלל בני אדם, אם תרצו, וממילא, יחס אליהם הוא בהתאם, זה לא עניין של... של סנקציות.
מה זאת אומרת? אבל כל ההורג אחד מהם עשה מצווה גדולה, מה זה לא סנקציה?
אז אני אומר, זה המשפט הבא שלי. בהלכה א' הוא אומר, הוא מיתתו בכל אדם. מיתתו בכל אדם, אני הייתי אומר, אולי, כמו שהערתי קודם, שמותר לכל אדם להרוג אותו. חייו לא שווים כלום. כמו חתול. זה לא אומר שיש עניין להרוג אותו. אבל בהלכה ב' הוא באמת כותב, שכל ההורג אחד מהם עשה מצווה גדולה והסיר המכשול. אבל שימו לב שגם כאן, זה יותר, כמובן יותר חד משמעי ממה שהיה בהלכה א', אבל שימו לב שגם כאן לא מדובר על סנקציה. מדובר על הסרת מכשול. זאת אומרת, אם מסתובבים בינינו אנשים כאלה שמתנהגים כמו לא בני אדם, הם פשוט מסוכנים, לא באשמתם. אבל הם מסוכנים כי אנשים אחרים יכולים להיגרר אחריהם וגם לא להיות בני אדם. אז הורגים אותם מצד וביער טהרה מקרבך, לא בתור סנקציה על עונש, על עבירה.
גם לגבי המוסרים?
לא שומע?
גם לגבי המוסרים? המוסרים זה לכאורה כן משהו שיש בו גנאי מאוד טבעי ופשוט. לא. כלומר, כן...
יש בו גנאי ברור, אבל השאלה האם אתה, האם זה מצדיק להרוג?
לא, בדיוק נמאס כי למעריך,
אז הטענה... יש פה רעשים, אני לא יודע. הטענה היא שלגבי המוסרים, הם לא בסדר, זה נכון. אבל מי אמר שמצדיק להרוג? הוא אומר, לא, זה לא מצדיק להרוג, אבל הם חתול. זאת אומרת, אין בעיה להרוג. אגב, בגמרא בקוף י"ד, בבבא קמא, בגמרא שם רואים שמדובר גם, או קוף ט"ו, לא זוכר, מדובר שם גם על מי שמוסר ממון. הגמרא אומרת שאפשר להרוג אותו. מוסרי ממון, לא מוסרי נפשות. אפשר להרוג אותו.
אבל הרב, כשהרמב״ם אומרים שאפשר להרוג, זה כל בן אדם, כאילו ברחוב יכול להרוג אותו, שזה סנהדרין
נכון,
יכול להחליט להרוג אותו.
שיטתו בכל אדם.
הרב, הרב, אפשר
זה,
לשאול
זה
על זה
מטורף,
משהו?
זה אנרכיה. זה
הרב, אפשר. הרב, אפשר לשאול על זה משהו?
לא, זה קצת לא הגיוני אפילו, איך, אז כאילו...
זה מה שהוא אמר. זה כמו, מה זה אנרכיה? תיקח את זה קצת יותר רחוק, ברור שזה לא אותו דבר, אבל אתה רואה רודף ברחוב, אז כל אחד הורג אותו, נכון? לא מחכים לבית דין, אוקיי? עכשיו, הטענה היא שזה בעצם איזשהו סוג של רודף. זה שהוא מסתובב בינינו, זה בעצם מאוד מסוכן, כי הוא יכול לגרור אחריו כל מיני אנשים שהפכו לחתולים. זה בעצם להרוג אותם. כי להפוך אותם מבני אדם לחתולים, זה להעלים את הבן אדם שבהם. זה כמו להרוג אותם. אז זה
אין
איזשהו
פה עניין
סוג,
לפחות...
במובן מסוים, סוג של רודף.
אבל אין פה עניין לפחות של עדים, של, ש, 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 שנאמר לו מראש, כאילו שהזהירו אותו.
איך אתה יודע שהבן אדם הוא באמת בגדר הזה? זה דיון אחר. זו שאלה איך אתה מנהל את הבירור. אבל נגיד שבית דין ניהל את הבירור, והוא הכריז, מוישה ינקל הוא אפיקוירס. יש פסק של בית דין שהוא אפיקוירס. מכאן והלאה, כל אחד שרואה אותו ברחוב, יראה לו בראש. הרמב"ם לא מדבר פה על השאלה איך מבררים את העובדה שהוא אפיקוירס. זה יכול להיות הרכב מוסמך.
זאת אומרת שברגע שהסנהדרין קובע את המעמד הזה, הוא כביכול גזר דין מוות.
הוא לא כותב כלום, הרמב״ם, אז אני לא יודע. אני רק אומר שדי ברור, לא כל אחד ברחוב שמחליט שהשני אפיקורס יכול להרוג אותו. וצריך להיות איזשהו הליך של ברור שקובע שבן אדם יש לו סטטוס כזה של אפיקורס. עדיין, מיטתו בכל אדם, הכוונה, ברגע שזה הסטטוס שלו, כל אחד שרואה, לא יודע, אפילו אם הוא רואה נגיד שהוא מזיק, שהוא מטיף לעמדותיו, או כל מיני דברים מהסוג הזה, שירה לו בראש. זה לא עונש על עבירה.
היו תקופות כאלה שהתקיימו בעצם כאלה אינקוויזיציות? זה ממש מחליא אותי.
אני לא יודע על דברים כאלה, וספק רב אם זה היה.
אבל האם יש מצב כזה שאולי זה...
סליחה, רק שנייה אחת. אפילו מיטות בית דין, הזכרתי אני חושב פעם, אהרון שמש, יש לו ספר על מיטות בית דין. היה מרצה בתלמוד בבר אילן, נפטר די צעיר. אז הוא טוען שמה שגם מיטות בית דין לא התקיימו מעולם. זו המצאה של הגמרא הרבה אחרי שכבר לא היו בתי דין שהוציאו, שדנו דיני נפשות.
והם לא חשבו שמישהו עוד יקרא את הטקסט הזה ויחשוב לבצע אותו?
מה שתבצע אותו, אין בית דין.
אז כל מה שהרמב״ם כאן אומר זה רק בתנאי שבית דין... אז למה הכוונה שכל אחד הורג אותו אחרי שבית דין הכריז על זה?
אז אמרתי, יכול להיות, הרמב״ם לא כותב. צריכה כנראה להתקיים איזשהו פרוצדורת ברור. מישהו צריך להחליט שהאיש אפיקורס, לא ייתכן שכל אחד שעמדותיו של השני לא נראות לו, יראה לו בראש. זה לא סביר. כנראה מדובר באיזשהו סטטוס, לא יודע מה מוצאים עליו, איזה פסק דין הצהרתי. הבחור הזה הוא אפיקורס. מכאן והלאה, דמו מותר. מה זה דמו מותר? עוד פעם, אין פה שום הגדרה מדויקת, אז קשה להסיק מסקנות, אבל את יכולה להגיד משהו יותר מתון. יכולה להגיד, במקום שאת רואה, שהוא מתנהג באופן שיכול באמת לגרום מייזק, נגיד הוא מתחיל להטיף לדעותיו, או לא יודע מה, משהו כזה, למשוך אנשים לזה והכל, אז עדיין הוא לא אשם. אבל הוא מתחיל להיות רודף. במצב כזה מיטתו בכל אדם, כמו רודף. זה ניסוח נגיד יותר ממתן של העניין. לא סתם שאני רואה אותו ברחוב, אז אני יורה לו בראש. אני לא יודע. זאת אומרת, ברמב״ם פה זה מאוד סתום. זאת אומרת, הוא לא מפרט מה בדיוק אמורים לעשות. טוב, בכל אופן, אנחנו עוד נחזור לזה, כי כל התמונה הזאת עוד צריכה הבהרה. זה לא יכול להיות כפשוטו לדעתי, אבל זה, אני אגיע לזה. כל מקרה, מה שאני רוצה אבל לומר לענייננו, זה שאם באמת זה כך, אז גם להחזקה באמונות לא נכונות, או לא לכפור בעיקרים, יש השלכות הלכתיות. זאת אומרת, יש לזה מימד נורמטיבי לקביעה שאתה אפיקורס. זה לא רק קביעה עובדתית. אז אם זה כך, האם עדיין אי אפשר לקבוע מסמרות? אי אפשר לקבוע הלכה מי זה אפיקורס ומי זה לא? אמרתי שבעובדות אי אפשר לקבוע הלכה. בנורמות כן. אבל פה יש עובדות שיש להן השלכות נורמטיביות. אז עכשיו, מה זאת אומרת? אי אפשר לקבוע הלכה מי זה אפיקורס, אז את מי אנחנו נהרוג? יש השלכות הלכתיות לזה. במי אנחנו מקיימים את דין מורידין ואין מעלין? אז לכן הקביעה הזאת שאומרת שלגבי עובדות אי אפשר לפסוק הלכה, ולגבי נורמות כן, מיד מעוררת את השאלה, מה קורה עם עובדות כאלה שיש להן השלכות נורמטיביות? ואחד המקרים, שזה בדיוק הנושא של הסדרה הזאת, זה העיקרים. כי ציווי להחזיק בעיקרים הוא ציווי על עובדה. לכאורה בזה לא יכולה להיות הכרעת הלכה. מצד שני, לעובדה הזאת יש השלכות הלכתיות. ובשאלות ההלכתיות כן אמורה להיות הכרעה הלכתית. אז זה נופל איכשהו בין הכיסאות. מה עושים בסיטואציה כזאת? אז אולי כדי לחדד את זה קצת יותר, אולי אני אעשה איזושהי הבחנה ראשונית. במצוות עשה להאמין, שדיברתי עליה בסוף השיעור הקודם, זה לא מצווה שיש לה השלכות, זאת אומרת שיש פה עובדות ויש להם השלכות הלכתיות, אלא הנורמה, השלכות נורמטיביות, כן? הנורמה היא העובדה עצמה. אתה מצווה להאמין. לגבי העיקרים, ההשלכות ההלכתיות זה מה עושים עם מי שלא מאמין בעיקרים. אז להאמין או לא מאמין בעיקרים זה המישור העובדתי, ואחרי שאנחנו מבררים את המישור העובדתי, יש לזה השלכות הלכתיות. אבל במצוות עשה להאמין, המצוות עשה להאמין היא נורמה שתוכנה, או היא מצווה על עצם העובדה, על החזקה בעובדה. זה לא אותו דבר. לכן אני אומר, במצווה להאמין, לדעתי לא שייכת מצווה כזאת. לא יכול להיות שתהיה מצווה כזאת. מה עם הרמב״ם? צריך עיון, אז הצעתי
הצעות. יש מישהו שלא מונה? שלא מונה את המצווה הזאת?
כן, הרבה לא מונים. אני לא יודע אם מישהו כן מונה. חוץ מהרמב״ם?
חוץ מהרמב״ם?
אולי החינוך גם מונה כנראה. אני לא זוכר, אבל החינוך הוא כמו הרמב״ם בדיוק חוץ ממצווה אחת.
ומתמודדים עם זה שהם לא מונים את זה? הם מתווכחים על זה או שהם פשוט לא מונים את זה?
הבאתי זה בשיעור הקודם, את כנראה לא היית.
כנראה פספסתי.
בכל אופן, אז זה לגבי מצוות עשה להאמין. אבל יש, לגבי העיקרים, שם אנחנו לא מדברים ישירות על הציווי להחזיק באמונות מסוימות. אלא שם המימד הנורמטיבי הוא תוצאה, הוא השלכה. מי שלא מחזיק באמונות האלה, חלים עליו הדינים האלה והאלה. זה יותר עקיף מאשר מצוות עשה א'. ולכן, שם זה צריך לדון לחוד. יש מקום לחלק ממצוות עשה א', אולי זה, לא, אולי זה כן אותו דבר, אבל זה נידון שונה. עכשיו, כדי להתקדם יותר לקראת העניין הזה, אני רוצה להביא דוגמה אחרת, ידועה מאוד, ואחרי זה לחזור חזרה לשאלה הזאת. מה עושים עם העיקרים? האם זה עובדות? האם זה נורמות? איך הרמב״ם קובע מסמרות לגבי העיקרים? אני רוצה לדבר על הריגת קינה בשבת. כן, השאלה הנדושה והידועה. הגמרא אומרת שאפשר להרוג קינה בשבת, גמרא בשבת, דף י"ב שם ועוד מקומות. אפשר להרוג קינה בשבת כי לא פרה ורבה. זאת היא נולדת מ, אני לא יודע, מהאיפוש, מהמים, אני לא יודע בדיוק מה, יחסים בין זכר לנקבה, לא בצורה שבעלי חיים בדרך כלל נוצרים. כך תפסה הגמרא. ולכן מותר להרוג אותה, כי היא לא בגדר בעל חיים שעליו נאמר שאסור ליטול נשמה בשבת. עכשיו, כבר הרבה מאוד שנים, חכמים, כבר בימי הביניים, חכמים נתקלו בקושי שהמדע, כבר בזמנם, שבימי הביניים, זמן הראשונים, היה ברור לו שזה לא נכון. קינה כן פרה ורבה, והיא כן נולדת כמו שנולדים בעלי חיים אחרים. אין לה שום ייחוד ביחס לבעלי חיים אחרים. עכשיו השאלה היא מה לעשות, שימו לב, זה בדיוק הדיון שאנחנו מדברים עליו. יש פה שאלה עובדתית, איך קינה נוצרת, האם היא פרה ורבה, לא פרה ורבה, ויש איזו השלכה נורמטיבית, האם מותר או אסור להרוג אותה בשבת. אז הנה לנו עוד דוגמה לשאלה שהיא שאלה עובדתית, שיש לה השלכות הלכתיות. עכשיו, כשהמפרשים, הפוסקים, לאורך הדורות, התמודדו עם הקושי הזה, אז בסופו של דבר, כמעט כולם, למעט ממש בודדים, הידוע שבהם זה הפחד יצחק, פחד יצחק למפונטי, כן, לא הוטנר, שהם כמעט כולם לא משנים את ההלכה. ואת אם הגמרא אומרת שמותר להרוג קינה בשבת, אז מותר להלכה להרוג קינה בשבת. זה זאת בעצם נקודת המוצא, זאת ההנחה. השאלה היא איך מתמודדים עם שינויי הידע, עם הידע החדש שאומר לנו שבעצם העובדות שהביאו לקביעה הנורמטיבית הזאת כנראה לא נכונות. אז מה עושים עם זה? אז פה יש לנו מגוון מרשים של תירוצים ויישובים כאלה ואחרים. יש כאלה שמדברים על שינוי התוואים, שזה אגב יחסית מרחיק לכת. מה זה שינוי התוואים? כן, זה הפטנט הידוע, שאם יש משהו שאתה רואה היום שלא מתנהג כמו שחזל תיארו אותו, אז כנראה שמשהו השתנה בין זמן חזל לבין היום. זאת אומרת, לא יכול להיות שהם טעו, כן, זאת הנחה ברורה. אז אם הם לא טעו, והיום אנחנו רואים שזה אחרת, כנראה זה השתנה. יש את הספר של הרב נריה גוטל, השתנות התוואים בהלכה. אני פעם באצקח, כן, בעצור כאן חושבים, היה איזשהו דיון על זה, אז אני ציטטתי בשמו, שזה בעצם צורה מנומסת לחלוק על חזל. במקום להגיד שהם טעו, אנחנו אומרים, טוב, כנראה המציאות השתנתה. והוא נורא כעס, הוא שלח לי אחרי זה מייל, לא זוכר דיברנו, הוא מאוד כעס על הציטוט הזה, והוא אמר לי, אני ראיתי את זה אצלו, זה לא שהמצאתי את זה, הוא אמר לי, כן, זה היה משהו שכתבתי באיזשהו מאמר מוקדם, וגם שם, נדמה לי שגם שם אפילו הוא בעצם בסופו של דבר לא קיבל את זה, בספר זה ודאי נדחה. זאת אומרת, זה היה מאמר שקדם לספר. בסדר, אוקיי, אז התנצלתי בפניו, אז אני אומר את זה בשמי, לא בשמו. זאת אומרת, האפשרות אחת זה שהשתנות התוואים השתנו. אגב, יש רבי אברהם בן הרמב״ם במאמר שמופיע בהקדמה לעין יעקב. בתחילת כרך א' של עין יעקב על אגדות הש"ס, מופיעים כל מיני מאמרים איך להתייחס לאגדות. יש את המערץ חיות והרמח"ל ורבי אברהם בן הרמב״ם ועוד. כן. אז רבי אברהם בן הרמב״ם מדבר שם בין היתר על היחס של הרמב״ם לשדים. אין דבר כזה, זה שטויות. בגמרא זה מופיע, הגמרא מדברת על זה כמציאות ברורה. אז הוא אומר שהשתנו התוואים, כנראה שהשדים נעלמו בינתיים מהעולם. פעם הם היו, אבל עכשיו אין. אוקיי? זה מין...
מה זאת אומרת, ההנחה היא שחז"ל ידעו הכל?
כן, זאת ההנחה המקובלת אצל המפרשים.
כן, למה הם לא הגיעו לירח? למה הם לא...
כנראה לא בא להם.
אבל מחשוב, תרופות, פיקוח נפש.
כן, כן, גם זה לא בא להם, שום דבר לא בא להם. היו עסוקים בלימוד. חבר שלי פעם ראה איזה חוברת משהו בנושא הזה שיצאה איפשהו במאה שערים, או לא יודע, איפשהו שם עמוק בירושלים, ביישוב הישן, שמישהו דן בשאלה למה חז"ל לא בנו את האירופלן. למה הם לא ייצרו מטוס? הרי ברור שהם ידעו הכל, אז למה הם לא... טוב, אז אני לא זוכר כרגע בדיוק מה היה ההסבר שהוא הציע, אבל כן, זאת ההנחה המקובלת שהם לא טעו, או בוא נגיד, יכול להיות שהם לא ידעו הכל, אבל מה שהם אמרו הוא בטוח נכון. מה שהם לא ידעו הם לפחות לא אמרו, זה ניסוח יותר מתון, אוקיי? זאת אומרת, מה שהם אמרו זה בדוק, זה בטוח נכון, זה גמרא, זה תורה, ירד מסיני אם תרצה להיות מהדר מן המהדרין.
יש,
הרב... אבל יכול להיות שמה שהם לא אמרו הם לא ידעו, אבל הם לא אמרו את זה.
התירוץ של הבן של הבן רמב״ם הוא לא כזה מופקע, כי זה תלוי איפה בגמרא. נגיד יש סוגיה בבבא בסרא, אני לא זוכר עכשיו איפה, שהגמור יש שם דנה, אבל זה אומרת כגון אביי שראה את השד בעצמו מפרק בית, ככה הוא אומר שם. עכשיו אני מסתכל, כן, עכשיו הוא אומר את זה,
זה גדלות של בן אדם שהוא יודע
להפוך. לא, הגמור לא התכוון שזה גדלות, היא אומרת את זה שהוא ראה, כאילו הנה תדברו איתו, כאילו הוא ראה את זה והוא פרק בית.
אבל למה אביי ראה?
לא, הם באו לספר שיש כזה דבר שהבית מתקלה גם בלי שום שעושים אותו, אז הם מביאים ראייה, סיפור שהיה, סיפור לא בגלל הגדלות של הבית, שהבית הגדול, אלא הם ראו אותו, הם ראו שד הולך, מפרק בית, הולך, כאילו היה כזה...
לא זוכר כרגע, צריך לראות, אוקיי. כל מקרה, לא, אני חושב, תראו, גם אני אומר בעצם משהו קצת דומה לגבי ניסים, נבואה, דברים מן הסוג הזה, יש איזשהו... התרחקות נקרא לזה מהמיסטיקה או מהדברים הלא טבעיים לאורך הדורות. פעם היו ניסים גלויים, היום אין ניסים גלויים, על זה כולם מסכימים, נכון? פעם היו נביאים, היום אין נביאים. אני טוען שגם פעם היו ניסים נסתרים והיום גם את זה אין. אבל זה, על זה אחרים מתווכחים. אבל עדיין, ברור שיש פה איזשהו תהליך של הסתלקות מהמיסטיקה, של הפיכת העולם ליותר, נקרא לזה טבעי, אוקיי? יכול להיות שכחלק מזה גם השדים התרחקו להם לעולם היצירה, והם לא מסתובבים בינינו יותר. פעם הם היו במדבר, היום אפילו כבר שם לא. טוב, לא יודע, לא משנה. בכל אופן, הטענה היא, הרבה פעמים משתמשים בהסבר כזה שהשתנו התוואים. ואת כן, הכינים של פעם היו כינים אחרות. היום הכינים הם כינים כאלה שכן פרות ורבות. אגב, לפי ההסבר הזה, לכאורה, באמת ההלכה צריכה להשתנות. בסדר, הכינים של פעם היה מותר להרוג אותם בשבת. אבל הכינים של היום, שהשתנה טבעם, אז באמת אסור להרוג אותם בשבת. לכן אמרתי שדווקא התירוץ הזה, במובן מסוים, אולי מתבייש להגיד את זה בגלוי, אבל בסופו של דבר הוא משנה את ההלכה החזלית. בסדר? במובן הזה, כמו שאמרתי קודם, החוש הריח שלי אומר שזו צורה מנומסת לחלוק על חזל. כך או כך, הלכתית, זה ודאי משנה את ההלכה החזלית. אוקיי?
אותו סיפור, הרב, יש גם לפרופסור דרור פיקסלר שיוצאים מאמר על טבילת כלים, שאותו סיפור בדיוק, הוא הלך לרבו של וייסל, ככה קראתי בספר של נדב שנר, הוא הלך לרבו של וייסל לבדוק וזה, והוא אמר לו שאם כל הרבנים יסכימו, אז הוא יסכים. אז הוא צוחק עליהם שם שזה כאילו...
הרב ליאור אמר את זה.
מה זה?
גם הרב ליאור אמר את זה.
כן.
זה ישנו בכתובים. הרב ליאור אמר שלפי התוצאות האלה בעצם היה צריך להניח שהכלים לא בולעים, ואפשר להתיר כל מיני דברים, אבל שיסכימו איתו עוד כל מיני אנשים שכמובן לא הסכימו, ולכן עד היום זה נשאר תקוע באיפה שזה היה.
הרב באמת משנה את ההלכה בנושא הזה, נגיד, בעניין של טבילת כלים?
אני חושב שכן, בהחלט כן. עוד פעם, אני כרגע לא נתקלתי בדבר כזה בשנים האחרונות למעשה, אבל נראה לי פשוט שכן. עוד פעם, צריך לבדוק על איזה כלים הם בדקו. יש ניסיונות, הם חילקו לפי חומרים וכל מיני דברים כאלה, אבל בהחלט, אין שום סיבה לשמור את זה, זה לא...
אבל לכאורה באמת יש דברים שבאמת השתנו מתקופת חז"ל לכאורה, לא?
נכון, כן, אמרתי, אפילו השדים אולי באמת הסתלקו.
לא, לא מדבר על השדים, אפילו בעניינים רפואיים, אז יש דברים רפואיים שחז"ל מדברים עליהם בפשטות, דברים פשוטים, שלא רואים אותם היום. אז למשל, במסכת יבמות, למשל, יש קטע שמדבר על שני נקבים באיבר של הזכר, אחד לזרע ואחד לקטני. והגמרא שם אומרת, נסתם, מה קורה שהוא נסתם, הנקב של הזרע, ואין הרי שני נקבים. והחזוני שאני אמנה לו אותו, החזוני שאומר שנשתנו התוואים כנראה.
נקבים פנימיים.
לא, בפשטות מדובר על נקבים חיצוניים, בפשטות.
אוקיי,
ואני, אם אני לא טועה, חזוני שאומר שהשתנו התוואים, וזה משהו שהוא פשוט, אתה יודע, אפשר לראות אותו כל אחד.
אם הם מדווחים על דבר שהם ראו, אז זה באמת נשמע לא סביר שזה לא נכון. אני רק מאוד בספק אם הדבר הזה השתנה ב... היינו שומעים על זה. זאת אומרת, זה לא משהו...
אני אשלח לך אחר כך.
אה?
אני אשלח לך אחר כך.
אוקיי, טוב. כל מקרה, הטענה הראשונה, בקיצור, הכיוון הראשון זה שהשתנו
התוואים. הרב, סליחה, אפשר לשאול?
כן.
אז מה לגבי עובדות שניתנו בגמרא ושיש עליהן מחלוקת? זאת אומרת, עכשיו, זו דוגמה שאני חושב עליה כרגע, זה צורת העולם. אז איך אפשר להגיד שהשתנו הצבעים כשיש מחלוקת, שאחד אומר מרובע, אחד אומר שטוח, אחד אומר...
לא על כל דבר הם אומרים, אפשר להגיד שגם העולם התעגל.
לא. לא, אבל באותו רגע שהם דנים על זה, הם לא דנים על העתיד, הם דנים על כרגע, אחד אומר עגול, אחד אומר מרובע, אז מה? איך?
מחלוקת בסימולטנית, כאילו באותו זמן.
כן, כן, ברור, כן.
אוקיי, אז ברור שאחד טעה, מה הבעיה?
בסדר, לא, אני אומר איך אלה שאומרים שהצבעים השתנו, איך הם מסתדרים?
מה הבעיה? שמה אחד טעה, אבל הם מדברים על מצב שיש קביעה לא, קביעה מוסכמת בגמרא, ועכשיו פתאום אנחנו רואים שזה לא נכון.
אבל כל הגמרא זה מחלוקות. כל הגמרא זה מחלוקות.
לא הבנתי, יש דברים שהם במחלוקת, יש דברים שלא, מה זאת אומרת?
כן, בסדר, אבל אז אני אומר, רוב הגמרא זה מחלוקות, בשביל להגיע להכרעה, אבל זאת אומרת שבתוך המחלוקת הזאת, בהכרח מישהו טעה.
אתה יכול תמיד להגיד שאחד צודק והשני טועה, אתה לא צריך להגיע להשתנות התוואים.
אוקיי, בסדר.
לא, אני מתכוון.
אם אחד צודק ואחד טועה, אז זה לא מופרך להגיד שהמוראים טעו, אז גם אם הם מסכימים, יכול להיות שכולם טעו.
אוקיי,
אני מסכים.
כן.
אז זה כיוון ראשון. כיוון שני, כמובן זה הכיוון הפונדמנטליסטי, אם המדע אומר אחרת, אז המדע כנראה טועה. כן, יש שתי התמפויר יש בגמרא, אז ברור שהמדע טועה. כמו שוולף פותח את הספר שלו, הוא מסמינר וולף, גם כן שמעתי את זה מנדב. הוא פותח את הספר שלו, המדע שקר ותורתנו אמת. כן, זה רק יקס יכולים לכתוב דברים כאלה. טוב, בכל אופן, הכיוון השלישי זה כיוון פורמלי, שאומר, אתה צודק שהמציאות היא אחרת, אבל כיוון שחז"ל פסקו הלכה, ההלכה נשארת בתוקפה, גם אם הגענו למסקנה שהמציאות, הבסיס המציאותי שלה לא נכון. שזה בדיוק מימוש של אותה הבחנה שעשיתי למעלה. כי הם אומרים, בעצם תראה, על עובדות, עובדות הן עובדות. זאת אומרת, אם אני רואה היום שהעובדה לא נכונה, אז היא כנראה לא נכונה, ואולי אפילו חז"ל טעו לגבי העובדה. אבל תכלס, ברגע שהם קבעו את ההלכה הזאת, אז זאת ההלכה, ואין לנו כוח לשנות אותה. ולכן ההלכה נשארת בתוקפה, למרות שאני מוכן לומר שחז"ל טעו במישור העובדתי. לא, לא בדיוק. זה לא בדיוק בגדי הים. בגדי הים זאת... זו טענה פרשנית, פה אני אומר חז"ל טעו, אבל ההלכה נשארת בעינה. דומה לזה, יש את החזון איש הידוע.
איפה יש לנו מקור לזה שכשקיבלנו, כשעם ישראל קיבל את סמכות הגמרא, הוא קיבל את זה גם תוך כדי שהוא כתב סעיף קטן, גם אם הם טעו לגמרי.
אתה שואל אותי שאלות קשות, זאת אומרת, את זה תצטרך לשאול את מי שאומר את זה, לא אותי. החזון איש, כן, באחת מההמצאות היותר מקוריות שלו, במובן השלילי, אני מתכוון, אומר שההלכה נקבע, הוא חלק הרי, הגמרא אומרת שיש 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות משיח. והחזון איש טוען ש-2,000 שנות תורה זה בעצם השנים שהתחילו עם תורה שבעל פה, משנה גמרא וכן הלאה. לא יודע בעצם זה התחיל שם, אבל לא משנה, המשנה והגמרא הם ב-2,000 שנות תורה, כי צריך איפה זה, איפה עברו 4,000 שנה מבריאת העולם, זה אומר לפני 1,700 שנה. 1,700 שנה, כן, אז זה מסיים את 2,000 שנות תורה. זאת אומרת, הגמרא מסיימת את 2,000 שנות תורה, וההלכה נקבעת לפי תפיסת המציאות ששררה ב-2,000 שנות תורה. ואת החזון איש בעצם טוען, המציאות הזאת לא נכונה. אני מקבל את ה... את הקביעה המדעית העכשווית שחז"ל טעו. אבל זה לא משנה, כי ההלכה נקבעת לא לפי המציאות האמיתית, אלא לפי המציאות ששררה ב-2,000 שנות תורה של חז"ל. זה מאוד דומה למה שאמרתי קודם, להשאיר את ההלכה בתוקף, למרות שהמציאות לא בתוקף, רק יש לו איזושהי תיאוריה שמנסה איכשהו לא יודע מה, לייסד את זה על איזושהי הגדרה יותר מהותית.
הרב, זה לא, החזונישניקים עצמם צוחקים על זה, כאילו, אני מגיע שתלמיד חכם אחד בבני ברק בשם הרב, אני לא יודע אם הרב מכיר אותו בשם הרב וייל, הוא בקי גדול, הרב וייל, וייל. לא מכיר. אני חכם חזונישניק, פרק בגיל של הרב, הוא בקי גדול בהלכות נידה, והוא מוסר שיעורים לבחורים שהולכים להתחתן, הוא מוסר לנו שיעור בישיבה לפני כמה שנים, הוא מוסר שיעור בישיבה, ואז הוא דיבר שם על משהו שזה, אז יש... זה לפני שהכרתי את הרב, שאלתי אותו שאלה פשוטה, נוסח לי ישר, מה הולך פה, יש פה איזה בעיה עם ההשתנות הצבאי, משהו וזה, אז הוא כזה, עשה לי כזה שוש, ואחרי זה הוא הגיע, אמר לי, נוהגים שלא, עשה לי כזה שלא, לא מזיזים, לא זה, לא נעים ממני כזה, כאילו, אבל הוא הודע לי כאילו שהחזוני של זה לא אמיתי, כאילו, אין לו דבר.
לא, אני גם חושב, זה קשה להאמין שהחזוני שעצמו האמין בזה, כן, זה די ברור לי שלא. זאת אומרת, הוא אמר משהו רק כדי שאנשים לא יהיו רפורמים. זאת אומרת, הוא אומר, נתן להם איזושהי תיאוריה שיצליחו להמשיך להחזיק בהלכה ולא לשנות אותה, ויחשבו גם שהם צודקים. כי החשש שלו היותר גדול היה שיתחילו להיות רפורמים, והוא העדיף לא לעשות נכון את ההלכה, ובלבד שלא יידרדרו לרפורמיות או משהו
כזה. יכול להיות שהיה לו את הרעיון של הרב, סיפסנישט. אי אפשר, אנשים יהיו רפורמים, צריכים להמציא משהו.
אוקיי, שיהיה. בכל אופן, אז זאת התזה של החזון איש, זה בעצם בן דוד של הגישה הקודמת, כן? שהנורמה נשארת בתוקף, למרות שהטבע לא נכון, התברר כלא נכון. יש תזה אחרת שאומרת שההלכה נשארת במקום בגלל טעמים נסתרים. לא פורמלית, שאין לנו כוח לשנות את הקביעה הנורמטיבית של חז"ל, זאת אמירה פורמלית, לא שיש שם טעמים נסתרים שאנחנו לא יודעים, נכון, המציאות לא נכונה, אבל הנורמה בתוקפה עומדת. פה יש איזושהי טענה, כן, מייחסים לגרא את האמירה שאם בטל טעם לא בטלה תקנה, אז הטענה שלו זה שגם אם אתה חושב שהטעם של התקנה הוא זה, בעצם יש גם עוד טעמים נסתרים, ולכן גם אם הטעם הזה השתנה, זה לא מספיק כדי לשנות את התקנה. טוב, טענה מופרכת לחלוטין בעיניי, מסיבה נורא פשוטה, לוגית, לא בגלל שאני לא חושב שיש טעמים נסתרים או כן חושב, פשוט ברמה הלוגית זה לא יכול לעבוד. זה לא יכול לעבוד בגלל שאולי יש טעמים נסתרים ואולי אין. מה קורה אם אין טעמים? מה, תמיד צריכים להיות גם טעמים נסתרים? לפעמים הטעם שאומרים זה גם הטעם הנכון, אוקיי? ואין טעמים נסתרים, גם יכול לקרות. אתה במצב כזה, אתה לא משנה את ההלכה, אז אתה עושה משהו שהוא לא נכון. עכשיו, כל השאלה זה הנטל הראיה על מי. זאת אומרת, אם יש לי טעם ברור, ואתה טוען שיש טעמים נסתרים, נטל הראיה הוא עליך. אם לא היה טעם, לא הייתי יודע כלום, אתה אומר, טוב, בטח יש פה איזשהו טעם נסתר, אף אחד מאיתנו לא יודע, אי אפשר לגעת. אבל אם אני אומר, לא, יש לי טעם שאני, טעם הגיוני, אני יכול להסביר לך את ההלכה הזאת. אתה אומר, לא, אבל אולי יש פה איזשהו טעם נסתר שאף אחד מאיתנו לא יודע. למה להניח? יש פה טעם ברור, הוא מסביר את ההלכה, הכל בסדר. ויכול להיות שאתה צודק, אבל אני לא אקבל את זה, אלא אם כן, תביא לי ראיה. ולמה? אם אני אקבל את זה, אני הרי גם יכול לצאת עבריין. זה לא נקרא ללכת על בטוח. כן, ההנחה היא כאילו שאם אני שמרן, אז אני הולך על בטוח. אז בוא נלך על בטוח. זה לא הולך על בטוח. אם אני שמרן במקום שבו צריך לשנות את ההלכה, אז אני עובר עבירה.
הם בונים את זה
על... לא בטוח.
הם בונים את זה על מדרש, יש מדרש שאומר שכל משהו שחז"ל אמרו, יש 1,000 טעמים לדבר. ולכן בגלל זה צריך לדעת שיש 1,000 טעמים.
אני מוכן לקבל שפה ושם יש גם טעמים נוספים, אין לי בעיה עקרונית עם זה. אבל אני אומר, אם אתה לא יודע ויש לך טעם שאתה כן יודע, אין לדיין אלא מה שאין עבורות. אם יש לך קושי, אתה לא יודע שום טעם, אתה לא מבין למה הטעם. טוב, כנראה אלא אם איזה טעם נסתר. יש לי טעם, אני מבין אותו, הכל בסדר, הוא מסביר הכל. אתה אומר לי, טוב, אבל אולי יש טעם נסתר, כן אולי, ואולי לא. עכשיו השאלה היא, מה ההנחה הפשוטה ונטל הראיה על מי? ההנחה הפשוטה היא שאם יש טעם פשוט, אז זה הטעם. אם אתה חושב שיש טעם נסתר, אולי אתה צודק, תביא לי ראיות. אז לכן התזה הזאת היא תזה מאוד, מאוד משונה בעיניי, ועכשיו תשימו לב, לגבי קינה, אז אומרים לך שמותר לך להרוג. אתם מבינים שאם יש, אם אין לדבר הזה טעמים נסתרים, ואני ארוג את הקינה עכשיו, אז אני עבריין, חיללתי שבת. זה איסור סקילה. האם האמת היא שאסור להרוג את הקינה, ואני בגלל השמרנות נשאר עם ההלכה של הגמרא, שמותר להרוג את הקינה, אז חיללתי שבת. נטילת נשמה זה אחד מאבות מלאכה. אז את זה אתה מוכן לחלל שבת בדאורייתא. איסור מלאכה בשבת, איסור סקילה. בגלל שמה, שאולי יש איזשהו טעם אחר שבגללו התירו להרוג קינה, הם אמרו מה הטעם, שהיא לא פרה ורבה. אולי יש גם עוד טעם אחר, אולי כן, אולי לא. אתה מחלל שבת על זה? נטל הרע הוא עליך.
הרב, יש לי...
הרי ברור לגמרי שהטעמים האלה מגיעים, אף אחד לא באמת מאמין בהם. הטעמים האלה מגיעים כדי, כחוששים מרפורמה. זאת אומרת, זה פשוט לא מחזיק מים, ההסברים האלה.
הרב, יש לי דוגמה, אני לא יודע אם זה דומה, אבל אני לא יודע אם הרב מכיר את זה, אבל הרב שלוש, זיכרונו לברכה, שהיה הרב של נתניה, הוא היה מתיר ביום טוב, והבן שלו גם עושה אותו דבר, הוא היה מתיר ביום טוב להשתמש בחשמל חופשי, כי הוא אומר
בקיצור שולחן ערוך של הרב טולדנו גם מופיע.
כן, שזה כאילו אש...
כמה ספרדים מתירים את זה?
כן, כי זה כאילו מבחינתם זה אש קיימת. עכשיו הוא מתבסס על עובדה שהוא, ככה הוא מבין אותה. את המציאות הוא מבין אותה ככה.
מבין
עכשיו
לא
שוב
נכון
גם, גם... מה?
מבין לא נכון כמובן.
לא נכון, זה כבר שאלה אני מניח של פיזיקה, נכון? זה כבר
לא...
של
ברור,
חשמל.
לא. האש לא כן. קיימת ולא בטיח, זה פשוט חוסר הבנה.
אוקיי, אבל האם זה דומה לעניין של הקינה?
כאילו... כן, אם הוא היה צודק, אז כן, כן. לא, זה יותר טוב מהקינה, כי לגבי החשמל, מי אסר את זה? אסרו את זה חכמים שלפני כמה עשרות שנים. זה לא גמרא. מה הבעיה לחלוק עליהם? אם אתה חושב אחרת, תחלוק עליהם. אני מדבר על לצאת נגד מוסד מוסמך, שיש לו סמכות פורמלית. סנהדרין או גמרא או משהו כזה. אחרת מה הבעיה? אני יכול לחלוק עליהם סתם כי אני לא מסכים איתם.
לא, אבל רגע, החשמל, איסור החשמל, מתי הוא נקבע? הוא כמובן לא נקבע בזמן הגמרא.
מתי שהתחיל חשמל. סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אני חושב, משהו כזה.
נו, אז...
מה הבעיה?
לא, אני אומר, זה לא בעיה, נכון? אנחנו לא קל הפסק הזה, כי אם על הגמרא תיאורטית, אנחנו עכשיו דנים האם זה מוכל סקל בחומר על...
זה לא דוגמה בכלל, כי פה פשיטה, מה? אם יש חכם שלפני 100 שנה שאמר משהו ואני לא מסכים איתו, לא בגלל אי הבנה במציאות, לא מסכים איתו הלכתית. אין בעיה, אני חולק עליו, אז מה הבעיה?
אבל זה מתבסס על עובדות, כן? זה לא, כאילו, זה לא...
לא, אני אומר, זה אפילו לא מתבסס על עובדות. אני יכול סתם לחלוק עליו. לכן אני אומר, כשאני מדבר על להתבסס על עובדות, אני מדבר על לחלוק על הגמרא או לחלוק על קביעה של סנהדרין. יש לה סמכות פורמלית. שם אם אני לא מסכים איתם ברמה ההלכתית, אני לא יכול לחלוק עליהם. אני טוען, אבל כן, אבל במקום שבו יתברר שהקביעה מבוססת על טעות עובדתית, שם זה הדיון. האם שם אני כן יכול לשנות את זה? אבל מדובר על פסיקה של מוסד בעל סמכות פורמלית, אחרת כל הדיון לא מתחיל.
כן.
אז זה הטעמים הנסתרים. יש כאלה שרוצים להגיד, טוב, מה שאנחנו קוראים היום קינה, זה לא מה שחזל קראו קינה. יש בעיית זיהוי. זאת לא הקינה ההיא. ושוב פעם, שימו לב, לפי זה, אסור להרוג את מה שאנחנו קוראים היום קינים. בסדר? זה, במובנים מסוימים זה נשמע מוזר, אבל בעצם בסופו של דבר זה מביא להלכה הנכונה. אוקיי? הרבה פעמים אומרים תירוצים כאלה גם ביחס לבעלי החיים הקשרים בתורה. מפריס פרסה, שעושה השסע, יש בעיות עם השפן, אם הוא כן מעלה גירה, לא מעלה גירה. אז הטענה היא אולי טוב, השפן שלנו זה לא השפן שהתורה מדברת עליו. זה בעיה בזיהוי. טוב.
הרב, לא הבנתי איך הגענו לנושא הזה.
מה?
לא הבנתי איך הגענו לנושא הזה של ה...
אני רוצה לדון מה קורה כאשר יש לפניי קביעה הלכתית, נורמטיבית, ששם לכאורה אפשר לקבוע הלכה מחייבת. אבל היא מתבססת על עובדה. ולגבי עובדות, אי אפשר לקבוע הלכה מחייבת. עכשיו, מה קורה אם העובדה מתבררת כלא נכונה, או לפחות לדעתי, אבל הנורמה שעל גביה לכאורה מחייבת אותי, כי היא נפסקה להלכה. אז אני הולך אחרי המישור של העובדות, או אחרי המישור של הנורמות. והמטרה שלי זה בסופו של דבר לחזור לעיקרים. שגם העיקרים זה בעצם קביעה שהיא עובדתית, ויש לה השלכה נורמטיבית, מורידין ואין מעלים, מיטתו בכל אדם, כל מיני דברים כאלה. אז אמרתי שאני רוצה להתעסק רגע בזה, כדי לנסות לברר מה עושים במצב כזה, כשיש עובדה שיוצא, מחוללת נורמה. אוקיי? ומה שהזכרתי קודם, הפחד יצחק בעצם אומר, נכון, אסור להרוג את הקינה בשבת, התברר שחזל טעו. פשוט. וזה די מדהים שלכל אורך ההיסטוריה, ושימו לב, אנחנו מדברים... על, 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 על פסיקה לחומרה. זאת אומרת, חזל התירו להרוג את הקינה בשבת, ואני רוצה להחמיר ולאסור להרוג אותה. הייתי מצפה שאת זה תהיה הסכמה מלאה בין הפוסקים, בוא נחמיר. אם אנחנו מחמירים, אנחנו לא עוברים על מה שהגמרה אמרה. אנחנו רק מחמירים יותר ממה שהגמרה החמירה. במה שהגמרה הקלה, אנחנו מחמירים. מה הבעיה? אין פה שום בעיה, אין פה עבירה. לא, בגלל, כנראה בגלל ה... חשש מהיחס להלכה, ובטח בעידן שכבר יש רפורמים, אבל זה התחיל עוד קודם, יש פה איזושהי טענה, לא, גם לכולה. אנחנו הולכים עם הגמרא גם לכולה. מחללים שבת, בדאורייתא, על הטענה הזאת. זה מין איזשהו קונצנזוס כמעט מלא. חוץ מפחד יצחק ואולי עוד טיפה, באמת אזוטריים. זאת אומרת, כל המיינסטרים, כולל הפוסקים הכי... פתוחים וליברליים, נדמה לי שאפילו משה פיינשטיין כותב את זה באיזה מקום. שאסור להרוג קינה בשבת. שמותר, סליחה. מותר להרוג קינה בשבת. אבל משה פיינשטיין מניח בכמה מקומות שחזל לא טעו בעובדות. טוב, לא...
הרב, בעצם יוצא שאי אפשר לנצח את זה, שהחטא הקדמון הוא בעצם בגמרא, שברגע שנאלצנו מ... את לעשות להשם לכתוב את המשנה ואת הגמרא, וההלכה הפסיקה להיות
אני לא בטוח בזה, אם זה לא היה כתוב.
משם אנחנו התגלגלנו עד למציאות
הזו. אני חושב שהשאלה היא אם זה כתוב או לא. גם אם זה לא היה כתוב, היו אומרים, בסדר, אבל התורה שבעל פה אומרת שמותר להרוג קינה בשבת. אני משנה אם זה כתוב או לא.
לא, אבל ברגע שזה כתוב, אז אנחנו כבר מחויבים למה שחזר
כתובים, זה במסכת
ערוץ. ברור שזה משפיע עד עמקות, שהפכנו לעם של ספר במקום להיות עם של...
זה קצת עניין פסיכולוגי. ברמה העקרונית, ברגע שאתה נותן סמכות לאנשים מסוימים, גם אם הם לא כתובים, אז אתה לא חולק על אותם אנשים שיש להם סמכות. הסנהדרין לא צריכה לכתוב את הפסק שלה כדי שאסור יהיה לחלוק עליו.
על התנאים והאמוראים חלקו אחד על השני חופשי, על המציאות, בשמי 80 מעלות, בלי שום חשש ובעיה. הם הסתכלו על המציאות
או על... לא כי זה לא כתוב, אלא בגלל שאתה אומר את הסמכות של האמוראים, כשאתה גם המורה.
אז איך זה קרה שזה נעלם? בגלל אותה סמכות שנתנו לתורה של בעל פה, למה נתנו בכלל את הסמכות הזו?
השאלה היא אם לתת לה סמכות. והשאלה אם לכתוב אותה, זה שתי החלטות שונות.
לא משנה, לא מעניין אותי כבר הכתיבה, אבל הסמכות הזו שלה, אם נתנו לתורה שבעל פה, היא קציעה אותנו למוות.
נכון. הסמכות הזאת היא יצרת בעיות, אבל יש מאחוריה גם הרבה היגיון ותועלת. למטבע הזאת יש שני צדדים. דיברתי גם...
ברור, רק השאלה אם אי אפשר לעשות משהו בנתונה.
אני חושב שאפשר, כתבתי על זה הרבה. טוב, אבל זה ה... טוב, לענייננו. אז בקיצור, הפחד יצחק זה מה שהוא טוען. אני, לעניות דעתי, מסכים איתו לגמרי. אני חושב שזה פשוט פתטי, כל התירוצים האלה. לא משנה כרגע, כן השתנו התוואים, לא מעניין אותי, כי אני לא... גם יכול להיות שגם אם השתנו התוואים, יכול להיות שזאת לא הקינה הנכונה, הכל יכול להיות נכון. אבל מה מאלץ אותך בכלל לחפש את התירוצים האלה? כי אתה מניח שחזל לא יכלו לטעות. אני את ההנחה הזאת לא מקבל. כיוון שאת ההנחה הזאת אני לא מקבל, אז גם אם התירוצים האלה נכונים, אני לא מחפש תירוצים. זה לא... יכול להיות שבאמת השתנו התוואים, ויכול להיות שהקינה הזאת זה לא הקינה שחזל דיברו עליה, יכול להיות שכל התירוצים נכונים. רק המוטיבציה לחפש תירוצים מבחינתי לא קיימת, כי אין לי את ההנחה הזאת שאומרת שחזל לא יכלו לטעות. אז מילא, אני לא מחפש תירוצים. אז לכן הרבה פעמים אומרים לי, רגע, מי אמר לך? אולי באמת הקינה, אולי המדע טועה, או אולי הקינה היא לא הקינה ששם. אז התשובה שאני תמיד נותן זה, אף אחד לא אמר לי. אני רק לא רואה שום סיבה בעולם לחפש תירוצים להצדיק את חזל, כי אין לי את ההנחה שהם צדקו. הם חשבו את מה שחשבו בזמנם, במישור המדעי. זה הגמרא מלאה מזה, כן? רב הלך 13 שנה לרועה בקר כדי ללמוד על מבנה של בהמות, ללכות טרפות, אוקיי? למה הוא לא למד את זה בדילוגי אותיות מהתורה? כי הם למדו מהמומחים של זמנם, הם השתמשו בתפיסות של זמנם, בדיוק כמו שהפוסקים של ימינו משתמשים בתפיסות המדעיות והטכנולוגיות של ימינו, שיכול להיות שעוד 100 שנה התברר שגם הם טעו.
הרב, אפשר שאלה?
מה?
אפשר שאלה על זה?
כן, כן.
מה מתרץ אדם שטוען באמת שחזל לא טעו, שמניח שחזל לא טעו, אז מה הוא מתרץ לגבי, יש מצווה, עניין המצוות של קורבן, של קורבן של סנהדרין שפסקה פסיקה שהיא טעות?
פער אלם, כן, שאלה טובה. כל עוד שזה הלכתה למשיחה.
סנהדרין זה מכוח התורה, זה אפילו יותר מחזל.
לא. התורה אומרת שחזל יכולים לטעות. בית דין שטעה מביא פער אליהם דבר, לא התורה טעתה. הבית דין טעה, רק התורה מטילה כן, דין כן. על בית דין שטעה.
כן, כן, זה הכוונה. כן.
זה התכוונתי. אז הם יגידו.
מה טוענים, איך טוענים טענה כזה לחזל?
או שזה הלכתה למשיחה, הלכה היפותטית, אבל זה לא יכול לקרות. זה כמו הרמב״ם והרייבד לגבי בית דין שצריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין. הרמב״ם אומר, בשביל לשנות תקנה, אז צריך להיות, גם אם השתנה הטעם, אז צריך להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין. אז הרייבד מביא את הגמרא בביצה, איך רבן יוחנן בן זכאי שינה שם את איתור שוקי ירושלים בפירות. הרי הוא היה מאוחר יותר, אז איך הוא שינה? ומה הוא מניח? הוא מניח שמי שמאוחר יותר, בהכרח גם קטן יותר. כי הרמב״ם יכול להגיד, נכון, הוא היה מאוחר יותר, אבל הוא היה גדול מקודמיו, מה הבעיה? הוא מניח שמי שהיה מאוחר יותר, הוא גם קטן יותר. אבל אם אתה מניח את זה, אז ההלכה שצריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין היא אות מתה. ושתמיד בית דין יותר מאוחר בהגדרה, אם הוא יותר מאוחר, אז הוא גם יותר קטן. אז איך יכול להיות מצב שבית דין יותר מאוחר, אבל הוא יהיה גדול מהקודמים, והוא יוכל לשנות תקנה דרבנן. זו בעצם הלכה היפותטית, זאת הלכה שלא יכולה להתקיים לפי הרייבד. אוקיי? לא יודע, אבל אני עוד פעם, אני צריך לשאול אותם, אני לא חושב שזה נכון, אז אין טעם שאני אתרץ אותם בשמם.
אין אלגוריה לדבר הזה, או אנחנו מסתכלים על הגישה לערך של אמונת חכמים בציבור החרדי, לגווניו, שכביכול אומר שהגדולים שלנו בעצם לא יכולים לטעות. בעצם הם בוודאי אמרו את האמת המוחלטת, אין אפשרות שנטועים, אף אחד לא יכול להגיד את זה היום, כביכול בציבור הזה. אז זה אותו דבר, בעצם.
בואו, מה זאת אומרת? על זה אנחנו מדברים.
פה זה לנום, אני חושב שאתה תשיגי.
אז אם אני חוזר לדיון שלנו, זה בעצם אומר שכאשר יש לנו מצב שבו יש לנו נורמה, זאת אומרת הלכה, שמיוסדת על תשתית עובדתית כלשהי. עכשיו יש פה איזשהו סוג של מתח, כי לגבי עובדות לא יכולה להיות הכרעה מחייבת. לגבי נורמות יש הכרעה מחייבת. מה קורה שקבעו הכרעה מחייבת על נורמה, אבל היא מבוססת על קביעה עובדתית? והגעתי למסקנה שהעובדה לא נכונה. מה אני עושה עם הסמכות לגבי הנורמה? כן, הסמכות לגבי הנורמה צריך, דבר שבמניין, צריך מניין אחר להתירו, בדרבנן, צריך בית דין גדול בחומה ובמניין. זאת אומרת, איך מתקיימים כללי שינוי ההלכות או שינוי התקנות? אז אני רוצה לטעון שבמקום שבו התברר, אם צריך להבחין פה בין שני דברים, אם המציאות השתנתה ממה שהיה פעם, בהחלט יש מקום להגיד שצריך מניין אחר להתירו. כי הקביעה המקורית היא קביעה תקפה. רק היום המציאות היא מציאות שונה. או להגיד, טוב, אם בטל הטעם, עדיין התקנה בעינה, צריך בית דין אחר שיבטל אותה. אבל אם אני מגלה שכבר אז, הטעות, הייתה להם טעות, כבר אז, לא שהמציאות השתנתה. הייתה להם טעות, אם אני מגיע למסקנה הזאת. אם זה כך, אז ההלכה במקורה נקבעה על בסיס טעות. זה כמו מקח טעות, זה בטל מאליו. לא צריך לשבת בית דין שיבטל את התקנה. כמו שבמקח, אם יתברר שטעינו במקח, אתה לא צריך להקנות לי את הדבר חזרה, אתה פשוט לא קנית אותו. זה פשוט טעות, זה לא האקט המשפטי או ההלכתי שאותו עשינו, הוא בטל ומבוטל, כי הוא מבוסס על טעות. גם פסיקת הלכה שהיא מבוססת, אם ברור לנו שהיא מבוססת על עובדה, ואם ברור לנו שהעובדה הזאת לא נכונה, הייתה לא נכונה כבר מראש. לא שהיום היא לא נכונה, אלא הייתה לא נכונה מראש, אז ההלכה מעיקר הבטלה, לא צריך מניין אחר להתירו. לא על זה מדובר. כשמדברים על מניין אחר להתירו, אפילו לפי הרמב״ם, שזה גם כשבטל הטעם, ירעי ותחולק עליו בזה, שבבטל הטעם לא צריך גדול בחומה ומניין, אבל הרמב״ם אומר, גם אם בטל הטעם צריך גדול בחומה ומניין, זה הכל כשבטל הטעם. אבל אם מתברר שהטעם מראש לא היה נכון, אז שמה לדעתי גם לפי הרמב״ם, ההלכה בטלה, לא צריך מניין אחר להתירו. ולכן במקרה כזה, למרות שכמו שאמרתי, יש אחת הגישות למשל לגבי קינה, זה להגיד הנורמה נשארת בתוקפה, כי הנורמות אנחנו לא יכולים לחלוק, זה הלכה מחייבת, למרות שבעובדה אנחנו חולקים, אנחנו אומרים שחזל טעו. לפי מה שאני אומר כאן, לא צריך להגיע לזה, למרות שאני עושה הבחנה בין עובדות לבין נורמות. במקום שבו הנורמה נגזרת מהעובדה, אז אני לא עושה מין פלגינן כזה. שבעובדה אני חולק על חזל, אבל הנורמה נשארת בתוקפה. אם הנורמה היא תולדה של העובדה, אז ברגע שאני חולק על העובדה, ממילא הנורמה בטלה. כאין זה, כן, בסוגיית פלגינן דיבורה, אז האחרונים דנים, הם מראים שיש על זה קצת מחלוקות, אבל בפשטות, שער המשפט נדמה לי מדבר על זה, שאין פלגינן בתולדה. זאת אומרת, אם שתי ההלכות שביניהן אנחנו רוצים לעשות פלגינן, אחת מהן היא תולדה של ההלכה השנייה, אז לא עושים פלגינן ביניהם. רק מתי ששתי ההלכות הן תוצר של גורם אחר, שלישי, אז אני יכול להגיד, ההלכה הזאת נשארת, ההלכה הזאת בטלה. אבל אם ההלכה הזאת היא תוצאה של ההלכה הזאת, אז אני לא עושה הבחנה ביניהם. אז אם זאת בטלה, אז גם היא בטלה. הכל בטל. כאין זה אני רק רוצה לומר פה. אומרת, אם הנורמה היא תולדה של העובדה, אז ברגע שהעובדה בטלה, או לא מתבררת כלא נכונה, אז גם הנורמה בטלה. אי אפשר לא נכון לשמר את הנורמה, למרות שהעובדה בטלה. עכשיו שימו לב, פה אני לא טוען טענה מושגית, כי ברמה המושגית אין שום סתירה באמירה לשמר את הנורמה, למרות שהמסד העובדתי לא נכון. אין פה בעיה מושגית. אמרתי, על נורמה אפשר לדרוש ממני להתנהג באופן שאני חושב שהוא לא נכון. אי אפשר לדרוש ממני לחשוב משהו שאני חושב שהוא לא נכון, אבל להתנהג אפשר. זאת אומרת, הניתוח המושגי יכול לאפשר גם את הגישות שתיארתי קודם, שאומרות מותר להרוג קינה בשבת כי הנורמה עדיין בתוקף, למרות שהתשתית העובדתית של חז"ל לא נכונה לדעתי. זה פלגינה. ברמה המושגית זה לא דבר סתירתי. אני טוען פה סברה הלכתית או מטה הלכתית. אני אומר שאם הנורמה היא תולדה של העובדה, אז פשוט לא נכון לעשות את זה, לא שמושגית אי אפשר, אפשר. אבל לא נכון לעשות את זה, כמו שברור שהנורמה בסך הכל משקפת את העובדה. ואם העובדה לא נכונה, אז כל הנורמה שנקבעה זה מקח טעות, זה נקבע בסיס טעות, זה בטל מאליו. זו טענה הלכתית, זה לא טענה מושגית, או מטה הלכתית, זה לא טענה מושגית. כשאמרתי שאין סמכות לגבי עובדות, אני טענתי טענה מושגית. לא יכולה להיות סמכות לגבי עובדות. פה יכולה להיות סמכות כזאת, אני רק טוען שלדעתי אין. בסדר? זה חשוב להבהיר את העניין הזה. עכשיו, בעצם המסקנה היא שברגע שיש לי תולדה, נורמה שהיא תולדה של עובדה, אז אם העובדה בטלה, אז גם הנורמה בטלה. או במילים אחרות, לא, אי אפשר להצמיד סמכות גם לנורמה אם היא תולדה של עובדה. למרות שברמה העקרונית יכולה להיות סמכות פורמלית לגבי נורמה. אבל אם הנורמה הזאת היא תולדה של עובדה, אז לא. עכשיו, מה קורה עם הכופרים שלנו? מה שדיברתי קודם. אז אם אני חושב, לא יודע מה, שלא מאמין בביאת המשיח, הגעתי למסקנה שלא יבוא משיח. אוקיי? אז האם אני אפיקורס שמורידים ואין מעלים? צריך לטעון, אם הדין להוריד ולא להעלות הוא תולדה של הקביעה העובדתית, ברגע שבקביעה העובדתית, עוד פעם, לא בגלל שהיא נכונה, זאת מי שחושב שלא יבוא המשיח, יכול להיות שהוא טועה עובדתית. אבל אם זה מה שהוא חושב, אז קשה לי לקבל את זה שיורידו אותו לבור בתור עבריין. ואני גם לא נוטה לחשוב שהדינו כמו חתול, למרות שהוא לא אשם, מה שאמרתי קודם. איזה ראייה אני יכול להביא לכם? הרמב״ם עצמו, ופה אני אסיים, אבל רק את זה אני רוצה עוד להספיק. הרמב״ם עצמו, בהלכה הבאה, אני קראתי את הלכה א' ואת הלכה ב'. נקרא את הלכה ג'. הרמב״ם עצמו, בהלכות ממרים פרק ג', באמת דברים אמורים, כן, אחרי שהוא מדבר על מיטתו בכל אדם וכולי, מורידים ולא מעלים, באמת דברים אמורים באיש שכפר בתורה שבעל פה במחשבתו, ובדברים שנראו לו, והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות ליבו, וכופר בתורה שבעל פה תחילה, כצדוק וביתוס וכן כל התועים אחריו. אבל בני התועים האלה, כן, רמב״ם ידוע, ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וגידלו אותם על דעתם, כן, הקראים שלא מקבלים תורה שבעל פה, הרי הוא כתינוק שנשבע ביניהם וגידלוהו ואינו זריז לאחוז בדרכי המצוות, שהרי הוא כאנוס. ואף על פי ששמע אחר כך שהוא יהודי וראה היהודים ודתם, הרי הוא כאנוס, שהרי גידלוהו על טעותם. כך אלו שאמרנו האוחזים בדרכי אבותם הקראים שטעו, לפיכך ראוי להחזירם בתשובה ולמושכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה. אבל לא נכון שמיטתם בכל אדם. זה לא. ואת קודם כל רואים ברמב״ם שיש טענת אונס גם על דעות. גם על דעות וכמובן על אמונה בתורה שבעל פה.
איך זה מסתדר עם המגיד שיעור מבני ברק?
לא שומע?
איך זה מסתדר עם המגיד שיעור מבני ברק? אמר
כל מה הבעיה? הוא לא אמר, רמב״ם לא אמר שהם יקבלו שכר כאילו שהם קימו מצוות. לא יקבלו עונש ולא מורידים, לא מורידים אותם לבור. מה הבעיה? זה מתאים לגמרי. הנקודה, אנחנו רואים ברמב״ם פה שלמרות שהוא דוגמטיקן כזה שקבע קביעות עובדתיות מחייבות, גם שם יש טענת אונס. אלא מה? עכשיו צריך להתחיל לדון מי נקרא אנוס לעניין זה. האם כל אחד שיש לו עמדה אחרת הוא אנוס? ברמב״ם משתמע שלא. מי שכפר בעצמו והגיע למסקנה מסוימת, למרות שהוא גדל בבית עם האמונות הנכונות, הרמב״ם רואה אותו כמישהו שהוא עבריין. מי שכבר גדל בתוך סביבה כזאת, אפילו אם אחרי זה נודע לו, הוא באמת אנוס.
למרות שלכאורה זה אמור להיות בדיוק הפוך, לא?
מה?
זה לכאורה אמור להיות בדיוק הפוך.
אני מסכים לגמרי. אני רק אומר, ברמב״ם, מה שאני רוצה רק להראות, זה שעקרונית יש טענת אונס גם על דעות. זה כתוב ברמב״ם. השאלה שאותה צריך לברר, וכאן אני לא נוטה להסכים עם הרמב״ם, זה מתי יש את טענת האונס הזאת, לא למי יש את טענת האונס הזאת. האם כל מי שהגיע למסקנה לא נכונה הוא מזיד, כמו שהרמב״ם משתמע שהוא תופס, ורק בניהם או בני בניהם שגדלו על האג'נדה הזאת הם האנוסים, או לחילופים, מה פתאום? מי שהגיע למסקנה הזאת בתום לב, הוא עשה בדיקות והוא הגיע למסקנה הזאת, אין לך אנוס יותר גדול מזה? אולי הוא אפילו יותר אנוס מבני התואים, אבל לפחות לא פחות.
ולכן הוא אומר, לכן הוא אומר שרירות ליבו, ונשמע אדם שהוא כאילו...
כן, אבל מצד שני, כפר בתורה של מחשבתו, בעל פה שבמחשבתו, ובדברים שנראו לו.
נראו לו ולא, ואז הוא גומר את זה, נראו לו בגלל שהוא שריר לב, כאילו אדם סתם אדם שעושה מה שבא לו.
לאחר דעתו הקלה, מה הכוונה? לאחר דעתו הקלה, הכוונה, אתה טיפש גדול, אתה הולך נגד רבי עקיבא, או רבי עקיבא איגר?
לא חייב להיות.
הוא עצמו לא גיבש את העמדה שלו כמו שצריך, אלא אסור היה לו להחזיק את העמדה הזאת, אם זה יוצא נגד כל גדולי ישראל, כי מי אתה עם דעתך הקלה שתצא נגדם?
למה חייבים להסביר ככה? זה נשמע יותר אפשרי שמהמשך גם זה נראה, וגם איך שהוא כותב את זה, וגם שהוא ממליץ לאנשים בברנג'ר שלו, כן ידעים אצלם ללמוד, אז כאילו הם מחברים את כל הדבר ביחד, זה נראה שהוא כאילו...
אני אשאל אותך שאלה שהגמרה הייתה שואלת אותך, אם זאת הייתה משנה. אז הגמרה, ליפלוג וליטנה בדידה. והרמב"ם היה צריך להגיד, במה הדברים אמורים כשהוא הלך אחר דעתו הקלה? אבל אם הוא הגיע למסקנה הזאת, אז לא. למה הוא אומר, אם הוא הלך על דעתו הקלה, אז כן, אבל בני התואים זה לא. דבר על התואים עצמם. אם הוא הלך על דעתו הקלה, אז כן, ואם הם גיבשו עמדה, אז לא.
פה נכנס לאזוטריקה, שרואים את הנושא הזה, שהוא כן, זה בדיוק האזוטריקה שהוא מדבר עליה, שמצד אחד זה לעם, שמי שקורא את זה, זה יהיה במובן ברור, לא לחשוב, לא לעשות דברים. למה הרב לא מקבל את הקטע הזה של האזוטריקה?
אני לא מקבל את זה, אני לא שאני לא מקבל את זה. עם זה אני לא יודע להתמודד. ברגע שאמרתי על הרמב״ם כבר, ברגע שהוא נותן לגיטימציה לקביעה אזוטרית, לדיבור אזוטרי, אין לי מה לעשות איתו. כל מה שהוא אומר אני יכול להגיד ההפך, ובעצם שהוא התכוון להפך. לא יודע מה לעשות איתו. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שלא. לא אכפת לי, זה דיון מה הרמב״ם חשב, זה לא מעניין אותי. זה מה האמת, לא מה הרמב״ם חשב. אז יכול שגם הוא חשב את האמת מצוין, הכל טוב.
לא, אם הולכים כאילו סברה ונראה כמו הרב, אז צריך לומר שככה הוא התכוון כנראה, גם אנחנו כאילו לא בדיוק רואים בה כתובים.
אתה אומר לי, זה בגלל שהוא הלך אחרי, אתה רצה לדבר עם הנפשים.
זה לא רעיון שלי, בהקדמה לרמב״ם הוא כותב, הספר נועד לאנשים כאלה.
אמרתי, הרמב״ם עצמו מדבר על דיבור אזוטרי, ברור.
כן.
ובדיוק זה הבעיה, שבגלל זה עכשיו אי אפשר כבר ללמוד שום דבר על מה שהוא כותב. איך תדע אם זה לא אזוטרי. זה הסכנה באנשים שמרשים לעצמם דיבור אזוטרי. בעיניי זה חמור מאוד. טוב, אופן.
הרב, אולי הרמב״ם באמת ירד לסוף דעתו של אדם. אם נבחן את רוב הדתל"שים ואלה שלייטים או אלה שהורידו כיפה וכו', בסיפור שלנו היום, לא לפני מאות שנים. אם נבדוק אותם אחד אחד, את רובם המכריע כמעט הגורף, נבדוק מה קרה, מה התגלה לכם עכשיו שעד גיל 15 לא ידעתם ועכשיו אתם גיליתם, אם נחקור לעומק נראה שאתם לא ישבו באיזה סמינר, ולא למדו משום, לא חקרו שום דבר, אלא הסתכלו על הציבור, ראו את הציבור, השלום מצחק ביניהם, אורחם ברבעם של אותם מהלכי, הולכים לפי ההלכה, ואמרו, אנחנו לא רוצים להתחיל, ואחר כך, אחרי שפרשו מהחברה הזו, אז חשו מקסלידה ממנה, פתאום התגלו להם מעיינות הבינה והחוכמה, וכל הטיעונים הלמדנים. ולכן, רק אני אסיים, הרב, בדיוק כנגד זה יצא, הרב אומר,
אני מבין, אז אני אומר, אני אגיד לך בתארטי, א', אני לא בטוח שאתה צודק עובדתית, אני חושב שאם מישהו שינה עמדה, בהחלט יש פה גם מימד של גיבוש עמדה, אבל לא כל אחד מגבש עמדות באמצעות איזשהו עיון פילוסופי ארוך של שנים, לפעמים בני אדם הולכים אחרי האינטואיציה שלהם, הולכים אחרי מה שנראה להם, כל בני אדם ככה מקבלים החלטות גם בתחומים אחרים, ולקבל החלטה בצורה כזאת, אם זאת הדרך הרגילה שמקבל החלטות גם בתחומים אחרים, זה עדיין יכול להיות אנוס לגמרי. או תינוק שנשבע לגמרי. עכשיו אני לא...
לא, אני לא מבקר אותם על זה.
זה העובדתית שלך.
אני לא...
רובם כאלה.
אני לא מבקר אותם ככה, אני רק אומר...
דבר שני, אני אומר עוד פעם, גם אם אתה צודק, וגם אם הרמב״ם ירד לסוף דעתם של כל מיני אנשים, ויכול להיות שהוא גם ירד נכון לסוף דעתם של אנשים, אז מה? בסופו של דבר, אני קובע קביעה עקרונית. מי שטעה מתוך גיבוש עמדה הוא אנוס, ומי שלא, לא. עכשיו אתה יכול להתחיל להתווכח או לדון, אז מי נכנס לגדר הזה ומי נכנס לגדר הזה? זו שאלה של דיאגנוסטיקה, זה לא, אני לא עוסק
בזה. הרמב״ם דיבר על רוב רובם של האנשים שאנחנו רואים אותם גם היום.
אני עושה את ההבחנה העקרונית. ההבחנה העקרונית במי שמגבש עמדה לבין מי שלא מגבש עמדה. מי שמגבש עמדה הוא אנוס, זו הטענה. אתה יכול להגיד כן, אבל זה רק 2% מהאוכלוסייה. אז אני מדבר על 2% מהאוכלוסייה.
גם אם מדובר...
לא נכנס כרגע לשאלה העובדתית או הדיאגנוסטית, מי הוא מי.
גם אם מדובר בכאלה אנשים, זה עדיין הם מומרים לתיאבון, זה לא מומרים לאחיס. אז בכלל אין מה לדבר, זה בכלל לא אנשים שהורגים אותם בכלל. רובם, רובם זה אנשים שסתם, אין לקוח, רוצים שקט, לא מעוניינים בהם.
טוב, בכל אופן, אז זה עד כאן לשוני. נמשיך בפעם הבאה. אם יש איזו שאלה או הערה, אז...
בכל סוף למה שאמרו כרגע על הפס שקט לתיאבון, יש דבר כזה. אם אדם החליט שהוא הערך בעיניו זה התיאבון, אז זה הכרעה ערכית כמו כל הכרעה. היא לא פחות הכרעה ערכית מאותו אחד ש...
יש הגדרה הלכתית של מומר לתיאבון מול מומר להכיס.
אני לא חייב להסכים איתה.
זאת הגדרה הלכתית.
כן, אבל אני חושב שזה הפרדה. ומי שלא מקבל את תוצאת הרצון, היא לא כל כך מסתדר.
מה המקור לזה שצריך להרוג כופרים?
עוד פעם?
מה המקור לזה שצריך להרוג כופרים?
כתוב בגמרא.
אבל מאיפה זה מגיע? כאילו בתורה הורגים מחלל שבת. לא הורגים אדם.
מה המקור של העניין? אני באמת לא יודע. אני לא זוכר אם הובא המקור, נדמה לי שלא. ואני חושב שזה רמז לעניין שהריגת הכופרים היא לא עונש. כי עונש צריך להיות לו מקור. לאו דאורייתא, אם עונש שכתוב בתורה... אלא זה איזושהי אמירה שזה לא בני אדם. היחס אליהם כמו חתולים. זה כמו, הגמרא בבבא קמא, דף למד זין, הגמרא אומרת שמה שעמד ויתר גויים, ראה שהם עזבו את שבע מצוות בני נוח, והתיר את ממונם לישראל. שם הרמב״ם בפירוש המשנה כותב דברים די דומים למאירי שהזכרתי קודם, שברגע שאתם לא מתנהגים כמו בני אדם, אז הרמב״ם כותב שם פירוש המשנה. אל תטמע על היחס המפלא הזה כלפי בני נוח, הם לא מתנהגים כמו בני אדם, אז מתייחסים אליהם כמו בהמות.
זה דבר מאוד קיצוני ללמוד אותו בלי מקור.
טוב, אוקיי.
ממש.
יש סברות שמובילות לדברים קיצוניים, אבל אני רק כדאי להסב את תשומת הלב, אולי אני אדבר על זה בהמשך, אני מתכנן להגיע לזה, שצריך להיזהר מלהסתכל על זה בצורה, במבט אנכרוניסטי. אנחנו רגילים לראות את הגויים שאנחנו מכירים היום. והגויים שאנחנו מכירים היום זה לא הגויים שחזל מדברים עליהם, ולא שהתנך מתאר אותם. וכשהם עמדו מול גויים שמתנהגים כמו בהמות, כנראה זה עליהם פשוט שהחברה האלה הם לא לגמרי בדין של בני אדם. לנו, אותנו זה מקומם היום, כי פשוט אנחנו לא מכירים את הגויים שהם ראו.
הבעיה שגם היום בישיבות מתארים את אותם גויים באותה צורה.
זה השמרנות בישיבות, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, צריך להיזהר מביקורת אנכרוניסטית כזאת, כי יכול להיות שאם היינו חיים את הסיטואציה, כן בדיוק, השתנה הטבע של הגוי. כי אם היינו חיים את הסיטואציה של אז, יכול להיות שגם לנו זה היה ברור בסברה. אנחנו פשוט חיים בסיטואציה אחרת. קשה לנו להבין את ההתייחסות הזאת.
בהמשך להתחלה של השיעור, גם באותו נושא, עם ואתה הרע מקרבך, שזה אולי הטעם של ה... מורדין ולא מעלין, עלה לי מחשבה, אני לא נראה לי שאני, זה ממש עלה לי השאלה, אם יכול להיות שכל הסיפור הזה של מורדין ולא מעלין מדובר על מישהו, לא על כופר שהוא כופר באישי, אלא שכשהוא מוציא את זה החוצה, שהוא מביע את דעתו בפומבי.
אז אמרתי, יכול להיות, אמרתי ברמב״ם, שיכול להיות, שמה זה מיטתו בכל אדם? יכול להיות שכל אדם הורג אותו, לא סתם ברגע שיצא עליו כותרת שהוא כופר, אלא כשרואים שנשקפת ממנו סכנה. אז מה החידוש? החידוש הוא שזה כמו דין רודף ומיטתו בכל אדם.
כן, לא, ואני אומר, השאלה אם לפי זה אפשר לחלק בין י"ג, עיקרי האמונה, לבין הדין שהרמב"ם מדבר עליו כאן. שאולי כאן הוא מדבר...
הוא אומר שהוא בכלל האפיקורסין.
איפה?
באותן הלכות שקראנו. אבל שגם כן, אני מדבר... התורה שבעל פה הוא מכלל האפיקורסין ולכן...
כן, לא, אבל השאלה אם יכול להיות יכול להיות ההגדרה של פרופרש בתורה שבעל פה, זה מי, כמו שהוא אומר, האומר אין תורה מן השמיים, האומר, האומר, אולי הפירוש האומר, זה שהוא מביע את דעתו בפיובי.
אני אומר, ובאפיקורסי מה?
גם, האומר, איך הוא פולבב.
אז אני אומר, זה גם באפיקורסים ככה.
כן, כן, לא, אני אומר, השאלה יכול להיות שההלכות האלה, גם לפי הרמב"ן, מדובר מלכתחילה על אדם, על אדם שמביע את דעתו בפומבי.
אז אני אומר, זאת ההצעה שאמרתי כבר כשקראנו את הרמב"ם. אמרתי שיכול להיות שההיתר להרוג אותם זה לא סתם לעבור שם ולראות לו בראש כי בא לי. אם הוא פיקורס אז מותר לי. אלא במקום שנשקפת ממנו סכנה, אז כבר לא בודקים בציציותיו ולא כלום, מיטתו בכל אדם. אבל עדיין, בסיטואציה שנשקפת ממנו סכנה, מה זה אומר נשקפת ממנו סכנה? הוא מתחיל להשפיע לרעה, לסביבה.
בדיוק, כן, זאת אומרת, ואז המילים, שהרמב"ם כותב בהלכות תשובה, אומר, שלושה ימים,
אומר זה לא ראיה, אני מציע את ההצעה.
לא, אני לא, זה לא ראיה, אבל הפוך, זה לא ראיה, לפי זה אפשר לפרש את הרמב"ם אחרת, שהוא אומר, האומר שאין שם נבואה, זה לא שהוא חושב לעצמו, זה שהוא אומר לאחרים.
אני מבין, רק אני אומר, האומר הרי יכול להתפרש בשתי צורות.
כן, אני אומר, לפי מה שאתה אמרת, אפשר לפרש את זה אחרת.
את הדיוק הזה שמעתי בו פרופסור אגסי אומר, רק הוא לקח את זה יותר קיצוני, יוסף אגסי, הוא לקח את זה יותר קיצוני, הוא אמר, האומר אין חלק, האומר אין תורה שבעל פה, אין לו חלק לא נבא, מה זה האומר כתוב, רק הוא אומר, אבל בעיקרון כולם יודעים שאין תורה בזה.
זה לא נכון.
נכון, ברור שזה לא נכון, אבל ככה הוא מדייק, את זה המשנה טוב.
אומר, כמובן, מי שחושב כך, מי שאומר בליבו. זה, אני חושב שזה ההבנה הפשוטה, אבל בסדר, בכל מקרה, אני אומר, מסברה, לא בגלל שכתוב האומר, אלא מסברה, ויש בהחלט מקום לטענה, זה לא סתם שאני עובר ברחוב ויורה לו בראש. זה במקום שהוא מתחיל להפיץ את דעותיו, שהוא מתחיל להשפיע, אז שמה באמת, זה קצת כמו זקן ממרא. כי הרמב"ם גם בהלכות ממראים פרק ג', הוא מדמה את זה לזקן ממרא. זקן ממרא זה בדיוק ההלכה הבאה שמתחילה אחרי השלוש ההלכות האלה. ובזקן ממרא צריך שהוא יורה כך, לא רק שהוא יתנהג כך. אחרת הוא לא זקן ממרא.
לפי זה, אבל גם יכול להיות שאדם שבאמת כופר בי"ג לקרי אמונה ולא מביע את זה בפומבי, לפי הרמב״ם אין איזה השלכה הלכתית.
הנה חינמי. ברור, זה הטענה.
לכאורה באמרה של חז"ל, שאומרים, כל האומר שדוד חטא אינו אלא טועה או דברים כאלה, באמת, דוד חטא. לכן, אני תמיד הסברתי לעצמי שכל האומר אינו אלא טועה שהוא אומר את זה, הוא אומר בפומבי, כמו שאמר...
כן, אבל מה זה אינו אלא טועה? אז תגיד, כל האומר מורידים אותו לבור. אבל אם הוא טועה, אז הוא טועה גם כשהוא חושב, לא רק כשהוא אומר. או שזה נכון או שזה לא נכון.
לא, הוא יכול לחשוב, אבל לא להגיד את זה בפומבי.
אני אומר, כל האומר הוא עבריין, אתה אומר, אבל שם לא כתוב כך. שם כתוב, כל האומר אינו אלא טועה. עכשיו, אם מדובר על טעות, אז הטעות היא מהמחשבה שבדבר, לא מהאמירה שבדבר.
למה לא?
לגבי טעות, מה ההבדל בין אמירה למחשבה?
יכול להיות שאתה...
הטעות זה לומר, הוא חושב את זה כי באמת הוא צודק, דוד טעה.
מה זה אינו אלא טועה? שיגיד אינו אלא מזיק, אלא דינו להוריד אותו לבור.
לא, אני רק אומר שכל האומר יכול להתפרש, לפי דעתי, לפחות בממרה הזאת.
אני חושב שלא, דווקא זאת ראיה לסתור.
לא, הוא חושב...
אם כתוב אינו אלא טועה, אז הכוונה היא שזה כנראה טעות. ואם זה טעות, אז דווקא...
זה טעות לומר,
זה
טעות לומר.
זה לא דווקא אומר, אלא גם חושב.
זה טעות לומר, יש דברים שחושבים.
טעות לומר, אסור לומר, מה זה טעות לומר? לא משתמשים בביטוי הזה. בעברית מודרנית אומרים, זה טעות לומר את זה, אולי. היה טעות לומר, היית צריך לשמור את זה בבטן. בשפה התלמודית זה לא, אינו אלא טועה, הכוונה הוא טועה, זה לא, אם הוא אומר, הכוונה מי ש... המחשבה הזאת היא מוטעת. אוקיי.
הרב. העצם בפרטנות של כל האומר, שביכול שמדובר על דעות, על עובדות, יש לי מוקשת, כי אם אין למשל אחד יגיד, שמע, אני 99% חושב שיש אלוקים, 1% לא. נהרוג אותו, הרב אומר להרוג אותו.
זה שאלה אחרת כבר.
97?
זה שאלה אחרת. אתה שואל שאלה איפה עובר הקו.
לא, אני לא שואל איפה עובר הקו. אני צריך להגיד שבכלל האמירה הזו, אני אומר משהו, אני בטוח, משהו היא מאוד מאוד קלושה ולא ברורה.
לא, אני אומר הכוונה, שזאת העמדה שלי, גם אם זה רק 70%. אבל אם ה-70% האלה מספיקים כדי שאני אקבע עמדה, וכרגע זאת העמדה שלי, זה נקרא כל האומר. יש לי טור
שדבר את המילה, על אמונה,
יש לי טור
על שלי.
אמונה ואימור. אמונה ואימור, שם אני בדיוק מדבר על הנקודה הזאת, שאנשים חושבים שהימור זה להפוקי מוודאות. לא, הימור זה להפוקי מהחלטה, לא מוודאות. יש 70% שזה מספיק מבחינתי כדי לקבל החלטה שזה מה שאני חושב, אז אני מאמין. אם זה לא מספיק כדי לקבל החלטה, ואני רק מהמר על זה, אז אני מהמר. למרות שבשניהם זה 70%.
אני חוזר להגיד שאולי ההחלטה, מה שהרב מדבר, ההחלטה להכריע מה אני חושב, זה יכול להיות ביטוי רק איך אתה חי, לא רק החיים שלך. ולזה כיוון הרמב״ם, אדם שחי כאפיקורס, לא אדם שבלילה הוא מתהפך במיטה, חושב משהו.
ברור שלא, באדם שעוברים לו הרהורי כפירה בראש, אף אחד לא מעלה בדעתו שהוא יחשב אפיקורס, מה זאת אומרת?
לכן הרמב״ם לא יכול להיות שהוא מדבר על זה. הרמב״ם מדבר על אדם...
לעלות לטור הוא אחרי לבבכים ואחרי עיניכם, לכל היותר.
נכון, אז הרמב״ם לא מדבר על מישהו שחשב משהו, הרמב״ם מדבר על מישהו שחי ככה, כל מובני חייו.
קפצת, קפצת. הוא לא מדבר על מישהו שחשב משהו, זה נכון. אבל לא זה, זה עוד לא אומר מישהו שחי כך. יכול להיות גם מישהו שהחליט שזה עמדתו.
מה זה נקרא החליט? עוד פעם, עובר לו בראש, זה נקרא החליט?
שואל אותו, תגיד, אתה מאמין? הוא אומר, לא, לא מאמין.
הוא אמר משהו.
זהו, לא, הוא לא אמר משהו. הוא מביע עמדה. לא שעברה לו מחשבה, אולי אני מאמין, אולי לא, יש לי פיקפוקים, פופיר, זה לחשוב משהו. לא, הוא החליט.
זה שהוא הוציא את זה מפיו, זה קרבה את כל
העניין. לא הוציא מפיו, ההוצאה מפיו זה אינדיקציה לזה, שזאת מחשבה בראש, זה לא הרהור שעולה לו כדי לדון בו. הוא הגיע למסקנה, הוא גיבש עמדה.
זה מאוד מאוד מורפל, הרב. המחשבות, הרי כל אחד מבין. לא, לכן אני אומר, לחשוב שבכלל אפשרות לדון אדם על מחשבות.
גם כשאתה אומר שהוא מתנהג ככה, זה לא פחות מורפל, אל תחיה באשליות.
יהודי שחי כמו...
הוא מתנהג ככה, הוא צריך לחלל כל שבת, כל שבת שנייה, כמה שבת הוא צריך לחלל?
לא יודע, כאן אנחנו, הוא הקריב משהו על האמונה
שלו. לא תגיע להגדרות מתמטיות פה בשום מקרה.
הוא הקריב משהו על האמונה.
יהודי שחי כמו השיטה של אחד העם, מקיים את כל השולחן ערוך בלי להאמין בכלום. זה, ברור שהוא נכנס לגדר של הרמב״ם.
לא, על הוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, ממש לא, על הוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, ממש בדיוק כפו, תעזבו אותי, אל תאמינו בי, אל תאמינו בי, תהיו שרים כמו אחד העם, ואתם בסדר גמור.
שמואל, זה בדיוק פרשן, לא ניכנס אליו עכשיו, זה טועה לחלוטין לדעתי, אבל זה כבר דיון אחר, זה לא... טוב, חברים.
הרב, אם יש עוד דקה, אפשר איזה מילה על יום כיפור אולי?
מה?
איך הרב חווה את יום כיפור?
ברעב מתון.
לא, אבל חוץ מזה, זה מילה, זה משפט על יום כיפור, אפשר? יש משהו?
מה מצחיק, זה עובדה, לא?
כן.
לא יודע, זה יום של חשבון נפש, צריך לקבל החלטות, אני לא מרגיש כעל ראש השנה, כתבתי זה באתר, דברים כל כך הרבה כתובים באתר, שאני לא... אני לא חושב שזה דין באותו מובן שמתארים לנו כל הזמן, שעכשיו השאלה אם אנחנו בינוניים, צדיקים, רשעים, עכשיו נגזר דיננו, אבל זה כן יום שבו בן אדם צריך לעשות חשבון נפש, לראות איפה הוא עומד, ולקבל החלטות על ההמשך. במובן הזה זה בהחלט הימים המתבקשים לעשות את זה. זה הכל, אני לא, שום דבר מעבר לזה, ולא לאכול, כי יש איסור.
כן, בתפילה.
מה?
תפילה, בעניין תפילה,
של יום כיפור. תפילה, צריך להתפלל, מה לעשות? מצווה דאורייתא לפי הרמב״ם, דרבנן לפי הרמב״ם.
כן.
ובפיוטים אפשר לקרוא משהו מעניין. לא צריך לעבור את מלחמת ההתשה הזאת כל יום כיפור.
הרב דיבר על ה...
אז תעשו את החשבון נפש בפיוטים. זה הזדמנות.
מה זה? חשבון נפש זה גם, צריך להגדיר מה זה.
מה, לחשוב על השנה שחלפה. לראות איפה אתה עומד, מה אתה רוצה לשפר, ולנסות לחשוב מה אתה מחליט לעשות, איך לשפר, לקבלה לאבא, כן, כל מה שמתואר, רק בלי כל המיסטיקה והמטאפיזיקה שאופפת את העניין. פשוט צומת נוספת שאנחנו צריכים לעמוד שם, להסתכל אחורה ולהסתכל אחרי זה קדימה, ולראות איך משתפרים.
הרב דיבר על זה אולי באחד הסטורים או באחד הספרות באינטרנט, על העובדה שהפרויקט הזה לכאורה נכשל, זאת אומרת, הגישה שלנו לתשובה ולתיקון, והסרט עם התשובה וביום כיפור, ובכלל כל השנה, משום מה לא כל כך מצליחה. אנחנו כשאנחנו נבחן את רוב הציבור המכריע, האם חל הגרף של
עולה או לא.
דיברתי על זה כמה פעמים, אני חושב, הוא לא יודע בדיוק בהקשר הזה, אבל לא משנה. הטענה היא שתהליך התשובה, ערכו הוא התהליך ולא התוצאה. איך אנחנו יודעים את זה? חז"ל אומרים, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, ולא רק בגלל הצפיפות. אז בעלי תשובה הם יותר, בדרגה יותר גבוהה מצדיקים גמורים. עכשיו, לכאורה זה אבסורד. אם אתה בעל תשובה, לכל היותר, במקרה הכי מושלם, נהיית צדיק גמור. איך יכול להיות שבעל תשובה הוא יותר מצדיק גמור? על כורחנו, שהליך התשובה, יש לו ערך לעצם ההליכה בדרך הזאת של התשובה, ולא רק בתוצאה שאתה מגיע להיות צדיק גמור אחרי שעשית את התשובה. זאת אומרת, פעולת התשובה בעצמה היא מטרה, היא לא אמצעי כדי להפוך לצדיק ולנקות חטאים. אלא, ואמרתי שכתבתי על בעיית השלמות וההשתלמות עם הרב קוק, כן, שבעצם בספר יונה, רציתם שיחה על יום כיפור, אבל כתבתי את זה. בספר יונה, כל הדיון בין יונה לבין הקדוש ברוך הוא זה בשאלה אם לקבל תשובה. נכון? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח את יונה להחזיר את נינווה בתשובה, ויונה מתקומם. כן, אמרו לחוכמה חותם העונשו, כן, המדרש הידוע. זאת אומרת, יונה אומר, אם הם חטאו, שיחטפו, למה שאני אלך לשם להחזיר אותם בתשובה וכל מיני דברים כאלה. ואז הקדוש ברוך הוא מעביר אותו את כל הגלגולים של הספר, בסוף הספר הוא עושה לו את הקל וחומר של הקיקיון. נכון, אתה לא חסת על הקיקיון שלא עמלת בו ולא גידלתו, היום היה ומחר עבד, ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה, עם אלפים, בהמה רבה ואנשים ובהמה רבה וכו'. הקל וחומר הזה הוא קל וחומר מופרך. נכון? זאת אומרת, יונה לא חס על הקיקיון, הוא חס על עצמו, הוא רצה צל. היה לו חם, היה שמש. ברגע שהלך הקיקיון, אז לא היה לו צל. אז הוא לא חס על הקיקיון, אז מה הקל וחומר הזה? אתה לא חסת על הקיקיון, אתה חסת על הקיקיון ואני לא אחוס על נינווה. אז אפשר לענות על זה בשתי צורות הפוכות. צורה אחת זה להגיד, אנחנו טועים בהבנת יונה. מה זאת אומרת? יש לנו את הראש של פרשן פוליטי. כן, פרשן פוליטי, ברגע שהוא רואה שלפוליטיקאי יש אינטרס, אז ברור לו שזאת פעולה לא תאורה. אבל זה לא נכון. יכול להיות שיש לך אינטרס, אבל אתה עדיין עושה את זה מהסיבות הנכונות. עקרונית זה יכול להיות, נכון? אותו דבר אצל יונה, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ראה, שלמרות שהוא רצה את הקיקיון בשביל צל, או היה חסר לו הקיקיון בגלל הצל, חוץ מזה הוא גם באמת חס על הקיקיון, נקשר אליו, חס עליו, אולי זה יכול לקרות, זה שיש לו אינטרס, זה לא אומר שהוא פועל בגלל האינטרס, כן? כמו הקדמה של העגל לטל, זה שאני נהנה מתורה, זה לא אומר שאני לומד בגלל ההנאה, ליהנות מתורה זה מצוין, אבל ללמוד בגלל ההנאה זה אסור, שני דברים שונים, זה אפשרות אחת, ואז יוצא, שיונה באמת חס על הקיקיון, הוא כן חס על הקיקיון, וקל וחומר הוא מצוין, גם הקדוש ברוך הוא שחס על נינווה. קל וחומר ההפוך נדמה לי יותר עמוק. ההסבר ההפוך הוא יותר עמוק. נכון, יונה לא חס על הקיקיון, הוא היה צריך אותו. גם הקדוש ברוך הוא לא חס על נינווה, הוא צריך אותם. אם הוא ברא אותם, אז הוא כנראה צריך אותם. זה מה שנקרא סוד העבודה צורך גבוה. מה שאנחנו עובדים, זה בעצם בשבילו. הוא צריך אותנו, יש דברים שהוא לא יכול לעשות, הוא צריך שאנחנו נעשה בשבילו. ולכן קוראים לזה סוד העבודה צורך גבוה, כי אנשים נרתעים מלהגיד את זה, שהקדוש ברוך הוא צריך בני אדם. הארי תלה את זה בפסוק, תנו עוז לאלוהים. אנחנו נותנים כוח לקדוש ברוך הוא. מה הרעיון מאחורי זה? אז הרב קוק מסביר, בחלק ב' של אורות הקודש, הוא אומר, זה בעיית השלמות וההשתלמות, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מושלם. אבל אם הוא מושלם, אחת השלמויות לא יכולה להיות לו. השלמות של להיות משתלם. זה שאתה משתלם, זו עצמה אחת השלמויות. עכשיו, אם הוא מושלם, אז הוא לא יכול להשתלם. אז חסרה לו השלמות הזאת. בגלל זה הוא ברא אותנו, אומר הרב קוק. כי אנחנו נבראנו חסרים, ותפקידנו הוא להשתלם. ובזה אנחנו בעצם משלימים משהו שהקדוש ברוך הוא עצמו לא יכול. זה הפשר שהרב קוק מציע, לסוד העבודה צורך גבוה. מה הקדוש ברוך הוא צריך אותנו? איך יכול להיות שהוא צריך משהו? אם הוא כל יכול והוא מושלם. כן? דווקא בגלל זה יש משהו שהוא צריך שרק אנחנו יכולים להשלים בשבילו. את תהליך התיקון. כן? כל העולם הוא בעצם עולם של תיקון, הערי וכל הדברים האלה. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? שאנחנו נבראנו חסרים לא בכדי. זה לא כישלון שלנו. כמו חטא אדם הראשון, בעלילה אתה בא עליי, מדרש תנחומה, כן? הרי זה היה משחק מכור מראש. כתוב, אדם כי ימות באוהל בתורה, נכון? אדם כי ימות באוהל, כתוב בתורה, אז הקדוש ברוך הוא בא וגוזר על אדם הראשון מיתה אחרי החטא. אז האדם הראשון אומר לו, בעלילה אתה בא עליי. הרי כתוב בתורה שקדמה לתורה כך וכך, כך וכך, קדמה לעולם, כך וכך דורות, אדם כי ימות באוהל. מה זה אומר? בעצם מראש תכננת שתהיה מיטה לאדם. אז מה אתה מספר לי שזה בגלל החטא שלי? משל לאדם שאשתו הקדיחה את תבשילו, והוא מוציא מהכיס שלו גט חתום עם שני עדים ונותן לה ומגרש אותה. אז היא אומרת לו, בעלילה אתה בא עליי, הרי היה לך גט חתום בכיס, עוד לפני שטעמת את התבשיל. מה הרעיון מאחורי זה? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו חסרים וחוטאים בכוונה. מי שלא חוטא, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותו. להיות מושלם, הקדוש ברוך הוא מסתדר לבד. הקדוש ברוך הוא צריך אנשים, לכן הוא נתן לנו גם כוח בחירה, ולא תכנת אותנו לעשות את מה שצריך לעשות. ולכן גם, אם היה לי אופציה שיאפנטו אותי, כדי שאני אעשה רק את הדברים הנכונים, ואמנע מלעשות את הדברים הלא נכונים, הייתי מסרב. שהמטרה היא לבחור לעשות נכון ולא לעשות לא נכון. לא לעשות נכון ולא לעשות לא נכון. זה צריך לבוא מבחינה.
ולכן להרוג את מי שלא מאמין.
לא שומע?
ולכן כדאי להרוג את מי שהוא אפיקורס.
לא, למה?
זה כאילו בניגוד לכל מה שלמדנו היום.
הפוך, מה שלמדנו היום זה שלא נכון להרוג אותו.
לא, אבל אני לא מצליחה להבין את הגמרא, איך היא מציעה בכלל הצעות כאלה.
אז אמרתי, הגמרא עצמה מציעה אולי לכל היותר, גם לפי תפיסת הרמב״ם, רק אם הוא גורם נזק כלשהו. ואני ארצה לטעון, אם כי אני אגיע לזה בהמשך, שגם זה לא נכון. רק אם זה מחמת יצר. אבל זה נגיע בהמשך. בכל אופן, אני חוזר לפה, אז אני רוצה לומר שבעצם אנחנו נברנו כדי לחטוא ולעשות תשובה. אנחנו לא נברנו כדי להיות צדיקים. מי שלא חוטא, בשביל מה הוא נמצא פה? זה מיותר לגמרי. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא לנוע, ל, 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 איך קוראים? יונה, הוא אומר לו, אתה לא מבין את הרעיון, אני בראתי את נינווה כי אני צריך אותם. וזה שהם חטאו וצריכים לעשות תשובה, זה לא שאני הולך איתם לפני משורת הדין, אני סולח להם למרות שהם חטאו. זה מה שרציתי, שהם יחטאו ויעשו תשובה, בשביל זה הם שם. לכן בעל תשובה עדיף מצדיק גמור. בעל תשובה עדיף מצדיק גמור, להיות צדיק, זה הקדוש ברוך הוא יכול היה לברוא אותנו צדיקים מראש בלי בחירה, והכל היה מצוין. המטרה שלנו זה להשתלם, כי את זה הוא לא יכול לעשות. ואם זה ככה, אני חוזר לשאלה ששאלו פה קודם, מה הטעם בלעשות תשובה כשכל פעם אנחנו נופלים מחדש? בגלל שהמטרה של התשובה היא עשיית התשובה. זה שאנחנו נופלים אחרי זה, אז נופלים אחרי זה, נעשה עוד פעם תשובה. וזה מצוין. כל פעם שעשינו תשובה, עשינו עוד פיסת השתלמות. למרות שהשלמות לא באה בעקבות זה. לא הגענו אל השלמות, אבל את תהליך ההשתלמות עשינו, ואנחנו נמצאים פה בשביל תהליך ההשתלמות, לא בשביל להגיע לשלמות. ולכן זה בסדר גמור, כל עוד אנחנו חושבים ומנסים להשתפר ועובדים על זה ברצינות, אז מה אם אנחנו נופלים אחרי זה? איך אנחנו נופלים אחרי זה? זה כמעט בילט אין. זה הנגעת נורא עלילה, כן? בעלילה אתה בא עליי. נגזר עלינו לחטוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נחטוא. הוא לא יכול בלי זה. ושאם אנחנו לא נחטוא, איך נשתלם? אוקיי, הנה אפילו שיחה קצרה ליום כיפור הייתה.
הרב, אתה יכול לשלוח את אתה יכול לשלוח את הטור הזה?
מה?
אתה יכול לשלוח את כתבת את זה באיזשהו מקום?
כן, באתר, תסתכל על בעיית השלמות וההשתלמות, תחפש שם בגוגל, באתר.
הרב אמר את זה, נראה לי ביום כיפור, משהו בסגנון הזה, טור על יום כיפור, ראש שנה האחרון, הרב כתב שזה האבן של סיזיפוס, שמעלה והוא צריך לטפול עוד פעם ולעלות.
זה בכמה מקומות מופיע, אני לא זוכר פה בדיוק באיזה הקשרים. אין בעיה בהכתב ואשוב, מי שאל פה בהכתב ואשוב, אני לא הספקתי לראות. אין בעיה בהכתב ואשוב, החסידים אומרים, עוד שהחסידים אומרים לפעמים גם צודקים, זה קורה. מה זה הכתב ואשוב? סליחה, יש פה גם חסידים, אני לא רוצה לפגוע, אבל הערות ציניות. הטענה שהכתב ואשוב זאת תו האמין האמיתית. הכתב והשוב הכוונה, אני מבין שתפקידי זה לחטוא ולשוב. אם אני לא חוטא ואני נשאר צדיק גמור, מה עשיתי? זה לא שווה כלום. בשביל מה אני פה? לכן יש פה אבא אמינה, לא, אני אכתב בכוונה כדי לשוב, כי אני יודע שהתהליך הוא המטרה. רק אומרת הגמרא, האומר הכתב והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זאת אומרת, הגמרא אומרת, למרות שזאת אבא אמינה נכונה, באופן עקרוני, זה באמת מה שהיינו צריכים לעשות. אבל ההוראה היא לא לעשות, לא להתנהג ככה. אל תדאג, אתה תחתוא גם בלי לעשות את זה ביוזמתך. אתה תחתא גם ככה. אתה תשתדל לא לחתוא. אתה, אל תעזור לקדוש ברוך הוא יותר ממה שהוא עוזר לעצמו. אבל
אהבה
אמינא היא אהבה אמינא נכונה. יש פה מישהו שמבין נכון את תפקידו בעולם.
זה וורד כמעט שבתאי כבר.
אמרתי, זה וורד חסידי. אבל זה לא הפשט בכתב והשוב של הגמרא, כן, ברור שלא. אבל זה עיקרון נכון מצד עצמו.
אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם.
אוקיי. יכול להיות שזה נועד לעזור לנו להיכשל. לתת לנו מוטיבציה להיכשל. טוב. גמר חתימה טובה, שתהיה שנה,
חתימה טובה.
שנה טובה, לא רק יותר טובה, יותר טובה זה לא להגיד כלום, שתהיה שנה טובה, ואינשאללה, לכל ישראל, לכל העולם.
אמן, תודה רב.
תודה רבה.